אנחנו מתחילים את הדיון, יש שלושה שלבים בדיון. שלב א', יש מסתמה, כבר ברור לכם, אף על פי כן בקצרה נעבור עליו, זה קודם כל יש בורא לעולם או אין. שלב ב', אחרי שהוכחנו שיש בורא לעולם, מה התכלית של הבריאה? הרי הוא ברא עולם, יש לתכלית, לעולם הזה תכלית. שלב ג', מה זה נוגע אלינו? בסדר, הבנו, יש עולם, יש תכנון, יש יצרן, הכל טוב ויפה. מה זה נוגע אלינו? מה התכלית שלנו באופן אישי? כל אחד ואחד, זכר, נקבה וכו', זה צריכים לדעת. אז הכלל הראשון הוא פשוט מאוד. איך בן אדם יודע מיד שיש בורא לעולם? נאמר אדם הוא לא חשב על זה. ופעם אחת שואלים אותו, תגיד, יש בורא לעולם או לא? התשובה היא פשוטה. האם אפשר להצביע על דבר אחד בעולם הזה שרואים שיש בו תכנון וסדר שהוא נברא מעצמו? האם ראינו, נשאל, האם ראינו דבר אחד בעולם הזה, נאמר רואים מנורה, האם שייך להגיד שהמנורה הזאת היא נבראה לבד? אלא ודאי, היה מפעל ותכננו ויצרו וכבר יש מנורה. האם אפשר להגיד שהשולחן הזה נהיה לבד? נכון ששולחן זה לא כל כך מתוחכם, כן, יש לו סך הכל עץ, עץ וצבע. עדיין, האם אפשר להגיד שהעץ הזה נהיה שולחן לבד? ודאי שלא. זאת אומרת, כל דבר שרואים בו סדר, צורה, צבע, סימטריה, כל תכנון, רואים שיש בדבר הזה תכנון, מיד מגיעים למסקנה חד משמעית שיש איזה כוח, איזה מישהו שתכנן אותו. אדם, זכר, נקבה, ילד, ילדה, לא משנה, אבל מישהו חשב, השקיע בו. אם אנחנו סתם רואים אבנים מפוזרות, חול, דברים כאלו, אז אנחנו אומרים, תראה, פה רואים שלא היה תכנון, זאת אומרת, זה יכול היה גם להיווצר מאיזה פיצוץ. בצורה אקראית, לא רואים סדר, אבן אחת גדולה, אבן אחת קטנה, זה נראה די מקרי. אבל לבוא ולהראות דבר שיש בו תכנון, ויש לו צורה, לדוגמה, אם היינו עולים לירח עכשיו, והיינו סבורים שעד לאותו רגע אף פעם אדם לא היה שם, והיינו מוצאים בירח שעון, מה היינו מבינים מיד? שמישהו היה בירח לפנינו. כן. איך אנחנו יודעים את זה? לא ראינו את המישהו הזה. זה בינה פשוטה. אנחנו יש לנו, אנחנו אנשים נבונים. בינה פירושו היכולת להוציא דבר מתוך דבר. אז אנחנו יודעים, אם יש שם שעון, היה שם מישהו ששם שם את השעון. אם אני רואה סלעים על הרצפה, אני לא בטוח שהיה מישהו לפנינו. אבל אם אני רואה שעון או כוס מזכוכית, אפילו כוס, מסודרת, יפה. או שלט, או כל דבר שרואים בו צורה, תכנון, מיד אני מבין היה שם אדם. אף אחד לא מגיע לשם ואומר, השעון הזה כמו שכל הסלעים פה נוצרו לבד, ככה מאיזה פיצוצים, גם השעון הזה נוצר לבד, אף אחד לא יגיד כזה. ומי שאומר כזה דבר, מיד כולנו מבינים שהוא צריך אשפוז. נכון? אם יבוא אדם יגיד, שמע, השעון הזה נהיה לבד, אז מיד מבינים, הוא לא נורמלי, מה שייך לדבר עם אחד כזה? אז זה שלב א', הוא פשוט מאוד. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, כמה שהיצירה יותר ויותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. נכון? למשל, את השולחן הזה גם אני, אחרי שעה, שעתיים הדרכה, יכול לעשות שולחן. אבל הם יגידו לי לעשות את הקומפיוטר הזה, שעתיים לא יספיק, אני צריך שנים ללמוד כדי לעשות קומפיוטר. שנים, אם אני בכלל אצליח, כן? יכול להיות שזה שילוב של מאות של מוחות, של עשרות של שנים של פיתוח. ואדם אחד לא יכול היה לעשות את זה מסתמה, אז מה רואים? ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, מתפעלים יותר מהיצרן. אם ככה, לא נשאר ויכוח. העולם הזה, יש דבר יותר מתוחכם ממנו. כדור הארץ, כמו שהמדע כבר הוכיח, עומד באוויר, ממש באוויר. לפי כל חוקי הטבע, הוא צריך ליפול. הוא עומד באוויר ומסתובב. ומסתובב במהירות של 1,700 קילומטר לשעה, מהיום שהוא נברא ועד היום, כל שעה ושעה אותה מהירות. אם הוא היה מזייף באלפית האחוז, מדי פעם, השעונים כולם היו מתבטלים. לא היינו יכולים להגיד זמן. אם היה קצת זיופים פה ושם. אז כבר יש לנו נקודה אחת. דבר שני, רואים שהוא עגול, רואים שיש שמש, רואים שיש תכנון, חמצן בכל פינה, מים בשפע, אוכל. אפשר בכמה דולרים ליום, אפשר לחיות היום. לא חייבים לאכול ארוחות פאר, כן? עם קצת לחם ומים, 50 סנט ליום, אפשר לשרוד. כמה שהדבר יותר נחוץ לחייו של האדם, יש לו את זה יותר בקלות. למשל, מה הדבר הכי נחוץ שבדקה אין לנו אותו, אנחנו מיד מתים? חמצן. אף פעם לא היו צריכים לקנות חמצן, אף פעם לא היה מחסור בחמצן,
לא היינו אף פעם תלויים בערבים שיספקו לנו חמצן. זה לא עולה ויורד, יש את זה בכל מקום בחינם. מה הדבר השני בחיוניותו שאנחנו צריכים? מים. יש את זה בכל מקום. אם תעצור בזה תחנת דלק, תבקש מים, ייתנו לך מים, חינם, כוס מים, כן? יש את זה בשפע. מה הדבר השלישי שצריכים? אוכל. אוכל קצת יותר קשה להשיג, צריכים קצת לעבוד, להרוויח. אבל נאמר שאדם אין לו עבודה, מובטל, שנה, שנתיים, אין לו עבודה, חולה, לא יכול לעבוד. מה המינימום שצריך? שתי פרוסות לחם ליום, מים זה אמרנו בחינם, שתי פרוסות לחם ליום זה 5 סנט, 10 סנט, כמה זה עולה. אין אדם שאם לא, מקרה הכי גרוע לא יהיה לו לחם, הוא ידפוק באיזה דלת, להגיד תנו לי 2 פרוסות לחם, כולם ייתנו לו. זאת אומרת, לאכול, גם כן, זה קצת יותר קשה ממים, אבל זה עדיין קל מאוד. רוב הבעיה של האנשים שהם כל הזמן רוצים לאכול מעדנים ומאכלי פאר ובשרים ודגים, וזה, זה דברים עיקריים, כן? האדם שרק רוצה לשרוד, קצת מלפפונים, עגבניות, לחם, יש לו את זה. זה, מה הדבר הבא? מקום לגור. עכשיו, מה טבע האדם? האדם הולך למקומות הכי מרכזיים וקונה דירות במיליונים. איפה כתוב שזה צריך, שככה צריך? לך תגור במקום ששם ב-$20,000 קונים בית. תשלם את זה ב-30 שנה, נמצא שכמה דולרים בשבוע עולה לך הבית. אתה לא חייב ללכת לגור במקומות פאר, אתה לא חייב לבוא למרכז ניו יורק לגור, כן? יש הרבה מקומות ששם אתה קונה דירה, שם קצת כסף, אתה משלם קצת קצת כל חודש, אתה עובד בעבודה נורמלית, יש לך בית. רוב הבעיות של אנשים במשכנתות וזה, כי אנשים רוצים לחיות בסטטוס מסוים, ולכן הוא צריך $10,000, וכדי להשיג $10,000 הוא צריך לעבוד קשה. זאת אומרת, הוא הכניס את עצמו למלכוד, כיוון שהוא לא, הוא מושפע מהחברה, וכולם רוצים לחיות חיי פאר וחיי בלוף, אז הוא גם כן נכנס למערכת הזאת, כמו דג. הדגים עם הזרם, הם כולם, איך יודעים שאדם חי שהוא שוחה נגד הזרם? דג, שהוא שוחה עם כולם עם הזרם, אז הוא מושפע, הוא כמו כולם. אבל אחד שפתאום שוחה נגד הזרם, יודעים, הוא חי, כל השאר הם מתים, הם הולכים עם הגלים. הוא יש לו רצונות משל עצמו, הוא הולך נגד הזרם. יש כאלה אנשים, יש כאלה אנשים שבחרו לחיות חיים פשוטים, בין ביש להם כסף, אין להם כסף, אני לא חייב להיות מושפע מהחברה, בגלל שכל העשירים חיים במקום פלוני אלמוני, אני לא חייב לגור שם, אני יכול לגור עם האנשים הפשוטים. יש כאלו, זאת אומרת, זה לא כל כך קשה היום למצוא מקום לגור, וגם אם אין לך, תגור בסחירות, שלם חודש בחודש, זאת אומרת, זה קצת יותר קשה מאוכל. כל הדברים שבאמת קשים להשגה זה מותרות. זה יהלומים, זה שטיחים, זה חפצי אומנות, זה עתיקות. דברים שהם מותרות. בלי המותרות, החיים של האדם היו הרבה יותר פשוטים. פעם בימיהם, לא היו צריכים לעבוד 20 שנה של לקנות בית. אדם היה לוקח עצים, קורט עצים, חותך את העצים, מביא איתו 2-3 פועלים שיעזרו לו, שבוע ימים, בונה לעצמו איזה בקתה, מבודד אותה, שם פחמים, מחמם אותה ויש לו בית. ככה זה היה. מה חשבת? אנשים קנו מקבלנים בתים וכו'. אנשים היו בונים בעצמם את הבתים. היה נופל, הוא מתקן בעצמו. כולם היו רועים, כולם היו חקלאים, היה להם כבשים, הם מהכבשים הם מביאים את החלב ואת האוכל. הכל היה, העולם היה בצורה כזאת. היה שוק, היו מחליפים. זה מביא גבינה, זה מביא עגבניות. מחליפים, סחורה, כמו היום בימינו, אבל החיים היה הרבה יותר פשוטים. חשמל לא היה. הוצאות חימום, ביטוחים, כל מה שיש היום, דלק, טולים, כל הדברים האלה לא היה. לקנות מכוניות, לקנות אלקטרוניקה. רוב החיים שלנו היום נהיו מסובכים מרוב שאנחנו אנשים מלאים בתאוות. אז התאוות והיצרים שלנו, אם אנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם, הם אלה שקוברים אותנו. חלקנו ברי מזל, יש להם את האפשרות לספק את כל התאוות שלהם, אם אפשר לקרוא לזה בר מזל. ורוב האנשים בעולם הם נשארים בחלומות. יש לו את החלום הזה ואת החלום הזה, הוא לא מצליח לקנות. אז הוא מסתפק במה שיש. ורואים שהיצירה היא מאוד מתוחכמת. כמה שאדם צריך את הדבר יותר לחיותו, יש לו את זה יותר בקלות. ואם ככה רואים, מתבוננים במוח, מתבוננים בעין, בעלי חיים, טבע, בריאות, עצים, יצירה, חמצן, אש, כל מה שהאדם צריך לחיים שלו, הכינו לו לפני שהאדם נברא. העולם הזה היה מוכן ממש פרפקט לחיים של האדם. יש לו פרוות, יש לו אורות, כל מה שהוא צריך כבר היה לו בטבע. אם ככה, האם אפשר להגיד שכל זה נהיה, כל המיליארדים של המיליארדים של אין סוף של מיליארדים של כפול וכפול 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 של מיליארדים של יצורים, שכל אחד בפני עצמו כל כך מתוחכם, כל זה נוצר מפיצוץ? מי הוא זה ואיזה הוא הטיפש?
שבכלל יעיז להגיד כזו שטות. ותתפלו, היום באוניברסיטאות יש טיפשים כאלה שככה דורשים. ככה, באוניברסיטאות הכי מכובדות בעולם, יש כאלו שבאים וסוברים ומנסים ללמד שהעולם הזה נברא מפיצוץ או אבולוציה. מה פירוש אבולוציה? שהיה זה מן התחלה ומשם זה הכל הלך והתפתח לבד. או לטעון שאדם בא מהקוף, כל מיני כאלו דברים. אבל זה, יש כאן כמה בעיות, שגם קוף זה יצירה מאוד מתוחכמת. אז אם היה התחלה הקוף, עדיין השאלה נשארה פתוחה, מי ברא את הקוף? הרי קוף יש לו מוח, יש לו עיניים, יש לו שרירים, הוא קופץ, הוא חושב, הוא רץ. מי ברא את היצירה הזאת? נמצא שכל התיאוריות שלהם הן תיאוריות בגרוש. חוץ מזה, אני אתן לכם דוגמה נוספת, גיל העולם. הרבה אנשים שואלים, גיל העולם הוא בין מיליון שנה, 30 מיליון שנה, 300 ביליון שנה, כל אחד והתיאוריות שלו. האם אנחנו בתור יהודים צריכים לבזבז דקה זמן מחיינו על התיאוריות העלובות האלה? התשובה היא ודאי שלא. למה? החשבון הוא פשוט. יש שתי דרכים לסתור אותם. אחד להתווכח איתם, גם זה עשינו. והדרך הקלה היא ממש בשתי משפטים. דוגמה, אם היום יש אדם בחדר ויש 50 איש בחדר וכל אחד סובר שהוא בגיל אחר. אחד אומר הוא בן 20, אחד 22, אחד 25, אחד 30, אחד 70. הייתכן שכולם צודקים? התשובה היא ודאי שלא. אלא רק במקרה הטוב אחד מהמשתתפים בשאלון ענה נכון. לא יכול להיות שזה שאמר שהוא בן 70 וזה שאמר שהוא בן 20, שניהם צודקים. הרי לאדם יש גיל אחד, נכון? כמו שלאדם יש גיל אחד. כמו שלאדם יש גיל אחד, גם לעולם יש גיל אחד.
אז כמה באמת הזמן של העולם?
או, אז עכשפי, אז תכף נראה לפי היהדות מה גיל העולם, אבל לפני שאני מגיע בכלל לגיל האמיתי, אנחנו רואים היום שכל שני וחמישי יוצא תיאוריה חדשה, ספר חדש, המדען הזה טוען 300 ביליון שנה, המדען ההוא טוען רק 300 מיליון, והמדען השלישי טוען רק 10,000 שנה. אם ככה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת פשוטה. אם כל מדען מאז שהתחיל המדע ועד היום הגיע לגיל אחר, האם אני בתור אדם בר דעת צריך לבזבז זמן ולבדוק את התיאוריות של כל מדען ומדען שבא כל שבוע עם גיל חדש, בזמן שאני רואה שכולם סותרים את כולם? הרי ודאי במקרה הכי טוב רק אחד מהם אולי יהיה צודק, וגם רוב הסיכויים שגם הוא לא צודק. למה לי לבזבז על כל אחד שטוען טענה לשבת ולבדוק ולחקור? מכיוון שהם כולם משתמשים באותם כלים, וכולם כל אחד ואחד מגיע לגיל אחר, מה המסקנה המתבקשת? שהם לא משתמשים בכלים נכונים כדי לחשב את גיל העולם. כי אם הם היו משתמשים בנוסחאות נכונות וכלים נכונים, הם היו צריכים להגיע לגיל אחד זהה כולם, או לכל הפחות לגילאים קרובים זה לזה. ככה שנאמר שנפלה טעות קטנה. ברגע שאחד אומר לי 10,000 ואחד אומר לי 300 מיליארד שנה, יש לי כאן הבדל ענק. ומה המדענים בעצמם חייבים להודות, וחלקם מודים, שהם מבססים את כל המחקרים שלהם על השערות. זה נקרא מדע ספקולטיבי. יש שתי סוגי מדע. יש מדע אובייקטיבי ויש מדע ספקולטיבי. ואנחנו רואים שכל אלה שחישבו את גיל העולם, הם בעצמם חסרים להם נתונים במשוואות. אם זה קרבון 14, אם זה אקסטרפולציה, כל השיטות שהמדענים מחשבים, חסר שם נתונים. וכיוון שחסר נתונים, הם משערים. ולכן הם מגיעים לגילאים אחרים. ואילו ביהדות, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כל מקום שתנחת בעולם, אם זה ברוסיה או בפולין או בתימן, ותשאל את היהודים מה גיל העולם, כולם מתבססים אך ורק על מקור אחד. לא מחקרים, לא מדידות, לא השערות, שום כלום. רק דבר אחד. איך אנחנו יודעים את גיל העולם? קיבלנו מזה שבראת העולם. מתי? כמו שכידוע לכם, התורה כותבת במפורש שהיה מתן תורה, ואז קיבלנו את התורה לעיני מיליוני אנשים. העם היהודי זה העם שזכה בחלקו נפלה התורה, ושם כתוב איך התחיל הכל. זהו, זה ספר הוראות.
כמה זמן לפני זה קרה?
זה קרה הרבה זמן, זה קרה בערך 2400 שנה לפני מתן תורה, העולם נברא, לפני 5766 שנים, ולפני 3317 שנה התורה ניתנה. נמצא שבערך 2400 שנה לפני התורה העולם נברא. ואז 2400 שנה אחרי, כולם ברגע אחד נודע להם הסוד הזה. זה לא שהסוד הזה לא היה ידוע קודם. למשל, אברהם ידע את זה, נוח ידע את זה, אדם הראשון וממנו התחילה הספירה. זאת אומרת, היו אנשים שהתורה כותבת עליהם שהייתה להם את החוכמה האלוקית והם העבירו את זה הלאה. אלא שבהר סיני זה התפזר לכל עם ישראל, שעמדו מיליונים אחרי יציאת מצרים.
לא היו דינוזאורים פה?
סליחה?
לא היו דינוזאורים?
אז דינוזאורים זה לא סתירה, כי בתורה כתוב במפורש, וייצר השם אלוקים את התנינים הגדולים. ועוד כתוב בתקופת דוד המלך, שזה בערך לפני 3,000 שנה. כן, דוד המלך עלה על איזה הר, ופתאום ההר הזה התחיל לזוז, ופתאום עלה ראש ענק של חיה, ופתאום דוד המלך הבין שהוא עומד על חיה בגודל של הר. אתה מכיר היום חיה בגודל של הר?
אבל אומרים שהדינוזאורים היו לפני מיליוני שנים.
אז זה הנקודה שאני בדיוק מוכיח, כל מה שהם אומרים זה הכל השערות. אין, אם היו דינוזאורים באמת, הדינוזאורים חיו לפני 4,000 שנה. היה מבול של נוח, ודאי.
מבול שמציף את העולם יכול להשמיד דברים בצורה כאילו
פשוט מאוד. כתוב בתורה שהמבול כיסה את כל העולם. ועוד שמפורש גם כתוב שבתקופת נוח, שהוא הכניס לטבע רק את החיות בעלות גודל סביר. אם הוא היה צריך להכניס דינוזאור אחד לטבע, הוא היה ממלא את כל הטבע כבר.
לפני המבול היה דינוזאורים.
כן, אז לפני המבול היה דינוזאורים.
דוד המלך הרבה אחרי המבול.
נכון, דוד המלך אחרי המבול. אבל עדיין, כתוב שבתקופת דוד המלך עדיין היה חיות גדולות. איזה חיות גדולות לא כתוב, אבל היה חיות גדולות. זאת אומרת, חיות הגדולות שהיו בתקופת דוד המלך אין אותן היום. זאת אומרת, מה הסתירה בזה שהיו דינוזאורים? אם הם יוכיחו באמת שהיה.
לא, כאילו רק
מוכיחו.
היה בטוח.
מה זה סותר?
היה בטוח, זה אנחנו יודעים.
מה זה סותר את התורה? כתוב בתורה שאם יוכיחו שיהיה דינוזאורים, זה היהדות היא שקר.
על הזמן.
על הזמן.
והאפשרות הזאת בכלל שדינוזאורים יכולים לחיות לצד אנשים.
אז אמרתי לכם, הזמן... זה הכל מבוסס על השערות בלבד.
אף אחד 2400 שנה זה על מה
מבוסס. אז עכשיו בואו נראה איך זה, איך התורה בנויה. ברגע שאנחנו מקבלים תורה שהיא אלוקית בפרסיה, הכוונה בפומבי לעיני מיליוני אנשים, אז מה אנחנו יודעים? שעכשיו יש מיליוני עדים שראו איך היהדות מתחילה. זה לא להבדיל, תכף אני אתחיל להסביר לכם קצת הבדלים בינינו לבין דתות אחרות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו בפרסיה התקבלה התורה, ואז שקוראים בתורה לא יכולים לזוז מהתורה ימין ושמאל, אנחנו לא יכולים לזוז מילימטר, נכון? אין לנו שום, אנחנו לא יכולים לזוז מהתורה ולהביע דעתנו ולחלוק על התורה אפילו בדבר הכי קטן שהוא. למה? כיוון שהתורה הזאת לא ניתנה על ידי אדם בשר ודם. אם היא הייתה ניתנת על ידי אדם חכם, זכותנו להביע דעתנו. כיוון שכולם ראו שהתורה ירדה משמיים במעמד לעיני מיליוני אנשים, ממילא הוויכוחים נגמרו. אבל עכשיו, כשמתחילים לקרוא בתורה, רואים שהעולם הזה נברא בשישה ימים. וביום השישי נברא אדם, ומאדם רואים רצף כרונולוגי. מאדם עד איזה גיל הוא חי, את מי הוא הוליד, באיזה שנה הוא הוליד, זה הוליד את זה וזה הוליד את זה, ומחשבים את כל הגילאים ומגיעים לחשבון מדויק. אין שתי חשבונות. לכן המסורת, מסורת, מה פירוש המילה מסורת? זה עבר במסירה מיד ליד, לכן קוראים לזה מסורת. לנו, להבדיל מדתות אחרות ומעמים אחרים, יש מסורת רצופה. זאת אומרת, אנחנו יכולים, יש ספרים היום בישיבות, שאתה פותח אותם, הם מראים לך מאדם את כל ההשתלשלות של ההיסטוריה עד ימינו. זאת אומרת, מי הוליד את מי? דוד ושלמה ומגיעים לתקופת התנאים והמוראים והסבוראים והראשונים ושולחן ערוך, הכל מי מסר למי, את כל התורה, איך זה עבר, מי חי עד איזה גיל, באיזה תאריך היו אנשי הכנסת הגדולה, באיזה תאריך היו התנאים ואחר כך המוראים וחורבת בית המקדש וכמה זמן היינו בגלות, הכל ברור וידוע. אין אף מקום ביהדות שאתה יכול להצביע על איזה 20-30 שנה שנעלם מאיתנו מה היה באותם שנים. אם למשל, היום היינו תקועים, הגענו למשל עד שנה מסוימת, ומאותה שנה אין לנו רצף, נאמר של 200-300 שנה, באמת ממילא היהדות הייתה בבעיה גדולה מאוד, כי לא היינו יודעים מה קרה ב-300 שנה האלה. לכן היינו בבעיה, ואז אנחנו בעצמנו לא היינו יכולים להגיד את גיל העולם. לא היינו יודעים, במדויק. אבל כיוון שאין לנו את זה, אנחנו יודעים בדיוק את גיל העולם, וכל שנה מוסיפים שנה. חוץ מזה, אחרי שהגענו למסקנה, שבאמת אם יש בריאה, יש בורא, וככל שהבריאה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות הבורא, אנחנו מתחילים להתייחס עכשיו לספר שלו. אנחנו רואים ספר, והוא טוען בספר הזה שהוא ברא את העולם. זה הטענה שלו. עכשיו, אני היום 3,300 שנה אחרי, מה הכלים שיש לי כדי לדעת בוודאות שהספר הזה שאני מחזיק ולומד בו יום יום, זה באמת הספר שניתן לנו על ידי הבורא. האם יש דרך לדעת או שאני חייב להאמין לאבותיי ולסבותיי שסיפרו לי סיפורים? מה אתם אומרים? האם יש דרך מדויקת, מדעית, להוכיח חד משמעית שהתורה הזאת זה בדיוק התורה שקיבלנו בהר סיני, או אולי שיפצו אותה, אולי יוסיפו לה, אולי הורידו ממנה, אולי השתנתה וכו' וכו'. מה אתם אומרים?
רק מסורת.
מסורת או שיש לנו היום דרך לבדוק את התורה?
לא חושב דרך.
עכשיו תראו, דבר אחד אני רוצה להקדים לכם, תדעו, היום בדורנו אנחנו עדים לתופעה שממש אומרים מאות אלפים, אבל בואו נהיה זהירים, לכל הפחות עשרות אלפי ישראלים ב-15-20 שנה האחרונות חזרו בתשובה. עכשיו, אם היה כולם אנשים נכשלים, אנשים טיפשים, אנשים בורים שחזרו בתשובה, זה לא היה כל כך גדלות, כן? לבוא ולהגיד, נו, אלפים חזרו בתשובה, במילא לא מבינים כלום. כיוון שיש לנו המון מדענים ומורים וטייסי קרב וראשי טייסות ואנשים משכמם ועמד, מכל המינים, מכל הסוגים, דוקטורים, רופאים, יש לי סרטונים שלמים על מדענים הכי גדולים שיש במדינת ישראל היום, שעברו תהליך והם מסתובבים בבית חולים עם כיפה, ומדען לפיזיקה גרעינית, ומדען לזה, ומדען לזה, וראש מפקד טייסת, ומפקדי בסיסים, ואנשים הכי הכי נחשבים במדינת ישראל, היום מסתובבים עם כיפות וציצית, ויושבים ולומדים תורה, וחיים אורח חיים חרדי לכל דבר. עכשיו, האנשים האלה, קצת קשה להאמין שאם היו באים ומספרים להם סיפור, בלי שיהיה דרך לבדוק את זה מבחינה לוגית, הם היו כל כך מהר משתכנעים. כיוון שאנחנו מדברים על אנשים פיקחים, אנשים שהם רציונליים, הם יכולים להפעיל את הראש. למשל, אם אדם בא, רוצה למכור לי איזה נכס, אז מה, בגלל שהוא מספר לי סיפורים יפים על הנכס, אני מנה יגיד, אמן, כן, ודאי, בוא נחתום על הניירות. אני הולך ובודק ומשווה וחוקר אותו, ובודק עליו, ובודק על הנכס, ובודק בניירות, נכון? בודקים 100,000 פעמים, שנותנים אפילו $1,000. קל וחומר לשנות את כל חיי, מקצה לקצה, להתחיל לשעבד את עצמי, ללכת הכל הפוך ממה שהתרגלתי, ללכת נגד הנוחיות שלי, ועוד תמיד לחיות בדילמה, אולי כל מה שאני עושה זה הכל טעות, אולי אני רק מדמיין. מי יעשה כזה דבר? זה מאוד מאוד נדיר שאדם. אז מה ההוכחה? מה ההוכחה ששכנעה כל כך הרבה עשרות אלפי אנשים חכמים להשתנות מקצה לקצה? מה ההוכחה? ההוכחה זה ההרצאה הזאת שאני הולך להראות לכם. לוגיקה, מה שנקרא במדע, יש דברים שברגע שאתה מביא אותם לשולחן, לוויכוח, נגמר הוויכוח. אף אחד לא יכול להערר עליך. אני אראה לכם כמה דברים שעד היום לא נמצאו להם תשובות, וקרוב לוודאי שלעולם לא ימצאו להם תשובות. קודם כל, לידע הכללי, היום יש בעולם יותר מ-80,000 דתות וכתות. יותר מ-80,000 דתות וכתות. הסדר של הדתות העיקריות הוא כך, היהדות היא בת 3,317 שנים, הנצרות היא קצת פחות מ-2,000 שנה, אחרי התקופה של חורבן בית המקדש, מיד אחרי זה התחיל, והאסלאם הוא פחות מ-1,400 שנה, ויש עוד דת של הבודהיזם שמבוסס על אדם בשם בודה, שזה היה לפני 2,400 שנה. אם ככה, מה הסדר? הסדר
יהדות.
הוא, כן, יהדות, בודהיזם, נצרות ואיסלאם. עכשיו,
משם יצאו כל
הדברים. רוב העולם זה הדתות האלה, אבל בואו נראה, אנחנו יחסית אליהם היום, היא דת קטנה מאוד, תכף גם נבין למה, אבל באופן כללי אנחנו רואים כזה דבר, שיש היום 80,000 דתות וכתות שבעצם כולם התחילו אחרי היהדות. חוץ מהיהדות, כל פרק זמן קצר התחילה דת חדשה. עכשיו כמובן שכולם טוענים שלהם יש את האמת, רואים מה הולך היום בעולם, כן? כל אחד נלחם לצד שלו. אני יש לי זמן ללכת לבדוק 80,000 דתות וכתות, ודאי שלא. אלא מה אני מבין? דבר אחד אני מבין מיד. אנחנו הראשונים והם התחילו אחרינו. הם מדברים עלינו, אנחנו לא מדברים עליהם. מכאן ראה שאנחנו לפניהם והם בעצמם מודים. עכשיו, אם הנצרות והאסלאם היו באות ומערערות על היהדות, כלומר טוענות שהיהדות אינה אמת, שהכל היה המצאה, ומעכשיו באמת רק מתחילה הדת האמיתית,
אז הייתה לנו איזו בעיה מסוימת שהיינו קודם כל צריכים להתעסק בלהוכיח שהיהדות היא אמת, ואחר כך להיכנס סתם לוויכוח. כיוון שלא כך הם הדברים, הנוצרים והמוסלמים הם בעצמם מודים שהיהדות אמת. למה הדבר דומה? שניים באים לבית משפט, רבים על נכס.
החשמל שם לא עובד, אני חושב. למה הדבר דומה?
הדבר הוא פשוט. אם אני ועוד אדם באים ומתווכחים על איזה ספר מסוים בבית משפט, אני טוען שהספר שלי, והוא טוען זה של שנינו, חצי חצי. נכון? מה עושים השופטים? אומרים, טוב, על חצי אין ויכוח, נכון? גם אתה מודה שחצי שלו. קודם כל קח את החצי. עכשיו אתם מתווכחים על החצי, נכון? אז בואו נתווכח על החצי. יש לך ראיות, יש לך עדים, יש לך שטר. אם אין עדים, בסוף עושים פשרה, חולקים באמצע. זאת אומרת, אחד קיבל שלושת רבע, אחד קיבל רבע. כי על חצי אף פעם לא היה ויכוח. עכשיו, ברגע שהנצרות והאסלאם באים ואומרות, היהדות היא 100% אמת, אנחנו בעצמנו מעידים. אתם יכולים לראות, בנצרות והאסלאם מדברים הרבה על היהדות. הם אומרים, היהדות 100% אמת. למה? מה, האם הם כל כך נדיבים, פתאום הם באו ומשפחים את היהדות? לא, פשוט מאוד. האם אני יכול היום לבוא ולטעון, אין כזו מדינה שקוראים לסין? לא. לא הייתי שם. את היית שם?
לא.
אני בא למכור לך עכשיו סיפור שאין סין. את מתייחסת אליי ברצינות?
לא.
למה לא?
כי יש סין.
כי יש סין, כי כולם רואים מיליארדים של סינים מתפוזרים כל העולם, שאתה לא, אתה רואה סינים, הם באו מאיזשהו מקום, לא? מדברים על זה, כותבים על זה מאמרים, אנשים מעידים שהיו שם, אין שבוע שאתה לא שומע עליהם בחדשות. אפילו שלא הייתי שם, אני יכול היום להישבע, להחזיק ספר תורה ביד ולהישבע שיש מדינת סין.
אתה רואה חדשות?
אף על פי שלא הייתי שם מעולם, אף על פי כן אני יכול להחזיק תורה ולהישבע שיש כזו מדינה סין. ברגע שהיהדות התפזרה לעיני מיליארדים של אנשים, כל העולם ראה שיש כזה דבר יהדות, כולם שמעו שהבורא ירד בהר סיני ונתן ליהודים תורה. הגויים בעצמם התפעלו. מה הראיה? הם מיד תרגמו את התורה שלנו ל-70 שפות. זה התפרסם בכל השפות. והגויים התחילו להעתיק מאיתנו הרבה דברים. כמעט ואין חוקה היום בעולם שהיא לא מושפעת מעשרת הדיברות. לא תרצח, לא תגנוב, נישואים, כל הדברים האלה באו מעשרת הדיברות. אז אנחנו רואים שהיהדות השפיעה מאוד על העולם. לבוא אחרי 1300 שנה ולהגיד כל זה הייתה אשליה, זה לא היה ולא נברא, אף אחד לא התייחס לזה ברצינות. אלא מה הם עשו? תרגיל מתוחכם. אנחנו לא באים לטעון שזה לא היה אמת, מאמינים ביהדות 100%. אלא מה? כמו שהיה הברית הישנה, יש עכשיו ברית החדשה. זאת אומרת, חלק א', חלק ב', יפה מאוד, נשמע מאוד משכנע. אז אם ככה יש לנו, אנחנו את הברית הישנה, להם יש את הברית החדשה, והם טוענים שזה מאותו בורא. עכשיו, כלל אחד כולנו חייבים להסכים, שאם הטענה היא שאותו אדם כתב חלק א' וחלק ב', ממילא חלק ב' צריך להיות המשך של חלק א', ואסור שהוא יסתור את חלק א'. זה אותו אחד. עכשיו, הם באים וטוענים שהבורא כתב את זה. קל וחומר שהבורא הוא לא בר טעות, הוא לא טועה. נכון? הבורא זוכר מה הוא כתב בחלק א'. עכשיו, אם אנחנו משווים את היהדות לנצרות או את היהדות לאסלאם, אנחנו מוצאים עשרות או מאות טעויות. זאת אומרת, אני אתן לכם כמה דוגמאות. בואו נתחיל קצת עם האסלאם. האסלאם, בואו נתחיל עם הנצרות. הנצרות, זה אמרתי, דת בת בערך 2000 שנה, ושם כתוב הרבה הרבה דברים שסותרים את היהדות. למשל, נעשה את זה בקצרה. כתוב שיעקב אבינו ירד למצרים עם 75 איש. בתורה אצלנו כתוב 70, פרשת השבוע לפני שבוע, כל הנפש הבאים מצרים, אז 70. מה קרה לבורא? הוא שכח את ההיסטוריה? בחלק א' של הספר שלו הוא כתב 70, כן. חלק ב' פתאום כתוב 75? איך? מה קרה פה? טעות. סתירה בין חלק א' לחלק ב'. עכשיו, הם על חלק א' מודים כולם שזה ניתן לעיני מיליונים, אי אפשר לסתור להרער עליו. אנחנו על הספר שלהם מוכנים להישבע שזה שקר, הכל שטויות. אדם בשר ואדם כתב את זה כי הספר מלא בטעויות. עכשיו, חובת ההוכחה היא על מי? עלינו או עליהם? עליהם.
כי הם מרשנים.
כי הם מודים ששלנו אמת. על שלנו אין עוררים. כולם מודים. היהדות התקבלה, הם מיליונים. אני לא מדבר על החילונים ביום בארץ שרוצים להשתמט מהחיוב לשמור מצוות, אז הם ממציאים כל מיני שקרים. כדי להגיד, לא, מה אתה מאמין, מה אתה... ספרים כל מיני סיפורים כדי לא להתחייב. אנחנו מדברים עכשיו על ויכוח אמיתי, חוקרים את האמת באמת, מביאים יהודים, מביאים גוי, ורוצים לחקור מה היא האמת. כבר היו אין ספור ויכוחים פילוסופיים כאלה בין חכמי היהדות לחכמי הגויים. ומה תמיד, תמיד, תמיד לאורך כל ההיסטוריה, הגויים תמיד הודו שהיהדות ניתנה בפרסיה. רק מה, הם רוצים לטעון שבאיזשהו נקודה, כיוון שהיהודים סרחו, הבורא עזב את היהודים ובחר בהם. ולכן נתן להם את הברית החדשה. יש כאן כמה בעיות. בתורה שלנו כתוב במפורש שהבורא לעולם לא ממיר אותנו, לא מחליף אותנו באף אומה אחרת. למה? לא בגלל שמגיע לנו פרס, בכלל לא, להפך. כבר בתורה כתוב שאנחנו רחוקים מלעשות את מה שהצטווינו, רחוקים. עם כשעורף וכו' וכו', יש הרבה ביטויי גנאי נגדנו. אלא מה כתוב שם? כיוון שהיו שלושה, אברהם, יצחק ויעקב, שבמקרה אנחנו הצאצאים שלהם, כן? זאת אומרת, זכינו שיש לנו סבות כאלה צדיקים, והבורא עשה איתם ברית, פירוש נשבע להם שלעולם לא יחליף את זרם, ולזרם אתן את הארץ ואת התורה וכו' וכו', ממילא זכינו מן ההפקר, לא שהגיע לנו פרס. אפילו הכניסה שלנו לארץ הקודש, אם תשימו לב מה כתוב בתורה, לא מצדקותכם אתם מקבלים את הארץ. בגלל הרשעות של הגויים, אני מסלק אותה מהארץ ונותן אותה לכם. אבל הארץ לא תהיה שלכם תמיד. לא תימכר הארץ לצמיתות, הכוונה לתמיד. כי לי הארץ, ברצותה רש"י כותב, שהקדוש ברוך הוא רוצה, נותן את הארץ לעם ישראל. שהוא לא רוצה, הוא מסלק את היהודים משם ומכניס שם את הגויים. וכן ככה. ככה הייתה ההיסטוריה, מי שקצת מבין את ההיסטוריה של הארץ. אם ככה, יש לנו כמה בעיות. כיוון שביהדות יש הבטחה שלעולם הקדוש ברוך הוא לא עוזב את היהודים, איך בדיוק הנוצרים או המוסלמים חשבו לנכון להגיד שהבורא עזב אותנו ובחר בהם? הרי הוא הבטיח שזה לעולם לא יקרה. טעות מספר אחת. טעות מספר שתיים, שבנצרות כתוב שיעקב אבין ירד למצרים עם 75 איש, ואצלנו כתוב 70. מקום אחר בנצרות כתוב שהיהודים לעולם לא יחזרו לארץ הקודש. דרך אגב, אף אחד מהדתות ומהכתות האלה לא הסתכנה בלתת נבואה. כולם דיברו על העבר בלבד. באסלאם אין אף נבואה. תהפכו את כל האסלאם מא' עד ת', אני ערב לכם. אם תתווכחו עם מישהו, אני אחראי. אין שם אף נבואה. והמוסלמים, איך קוראים לאותו מוחמד שהביא להם את הקוראן? הנביא מוחמד. נביא זה אחד שמסר נבואה. אין בקוראן נבואה אחת. למה מוחמד לא כתב נבואות בקוראן? כי הוא לא היה נביא. אם הוא היה נביא, אדרבה, זה רק היה מעיד את גדלותו שהוא כותב על העתיד, מה יהיה? כיוון שהוא ידע שהוא נוחל ולא נביא, אז הוא כתב רק על מה שהיה. אף פעם הוא לא הסתכן בלתת נבואות. הנוצרים עשו טעות אחת קריטית. גם הם ידעו, אותם בורים ועמי ארצות שכתבו את הנצרות, גם הם ידעו שהם לא אלוקים והם לא שליחים של האל. אך, אבל בכל זאת, נבואה אחת הם כן נתנו והם לקחו סיכון עצום. הם הסתכנו. הם ממש לקחו ריסק. מה היה הריסק שלהם? הם אמרו, רגע, רגע. בית המקדש של היהודים נחרב פעמיים. פעם ראשונה, פעם שנייה. כמה צ'אנסים הם יקבלו? אחרי שנחרב פעם אחת, הם קיבלו צ'אנס שני. נחרב פעם שנייה, נגמר הסיפור. אם ככה הבורא עזב אותם, ואנחנו יכולים להסתכן ולכתוב שהם כבר לא יחזרו לארץ הקודש אחרי חורבן כזה נורא וטרגי. אלא שהנה לפני 50, 70, 80 שנה, הארץ התחילה להתמלא ביהודים, יש מיליוני יהודים בארץ. ששואלים את הנצרות, את הוותיקן, מה אתם אומרים על זה שיש טעות בספר שלכם, ששם כתוב שהיהודים לעולם לא יחזרו לארץ הקודש? יש נבואה שהיהודים לא ישובו לאדמתם.
איך זה כתוב? איך הם מבטאים את זה?
איך שאמרתי, כתוב שאחרי החורבן שהלורד האלוקים העניש את היהודים, היהודים לא יחזרו לארץ הקודש. ששואלים את הוותיקן איך אתם מסבירים את זה, מה התשובה שלהם? הוותיקן לא מכיר במדינת ישראל. מה אנחנו שואלים, מה הם עונים? אנחנו לא דיברנו על מדינת ישראל עכשיו, דיברנו על יהודים שבו למולדתם או לא. שבו, אצלכם כתוב שלעולם לא ישובו. אם ככה, נבואה שהוכחה כשקר. האם הבורא נותן נבואות בזמן שאין לו ידיעה על העתיד והוא לא שולט על העתיד? איך אני יכול לסמוך על כזה ספר? דוגמה נוספת על הנצרות, הנה ציטוט מספר מתיו, זה אחד מהאבנגליונים, זה ציטוט מדברי ישו. תראו מה הוא כותב, זה מתיו ככה כתוב, תראו, אל תחשבו כי באתי לאפר התורה או הנביאים, לא לאפר באתי, כי אם למלות, כי אין אמנם אנוכי מגיד לכם, עד אשר השמיים והארץ יעברון, לא תעבור יוד אחת מן התורה, אף לא קוץ אחד, כי כולם יקומו, לכן כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה, והורה כזאת לאנשים, נקלה יקרה במלכות השמיים. מה הוא בעצם אומר פה? שלא תחשבו שאני באתי לסתור את התורה היהודית או את הנביאים. בכלל לא באתי לסתור, לא לאפר, לא באתי לומר שאחד ממה שכתוב שם אינו נכון. באתי למלות, הכוונה להוסיף. אין אמנם, אני אגיד לכם, תראו מה הוא אומר. אפילו השמיים והארץ יתבטלו, זאת אומרת העולם יחרב, עדיין לא תתבטל יוד אחת מהתורה. לא רק יוד, אפילו קוצו של יוד, הקצה של היוד, אי אפשר להוריד מהתורה. הכל יישאר. לכן, כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה, אפילו המצווה הכי קטנה ביהדות, מי שמפר אותה ולימד אחרים שמותר או שאסור, בניגוד למה שהתורה אומרת, הוא יהיה מקולל על ידי מלכות השמיים. דברים ברורים, לא?
יש אומה.
כן, זה ציטוט מספר מתיו. זה ככה כתוב בברית החדשה. זה הברית החדשה. יש כמה, יש מרק, ג'ון, לוק, מתיו, זה כל השמות שאתם שומעים. זה לא סתם קוראים לגויים על השמות האלה, זה האבנגליונים. עכשיו תראו, באותו ספר, מתיו, כתוב שהוא יתיר לתלמידים שלו.
אבל הם שקרנים, זה שקר אחד גדול מה שאתה נאמר.
אדרבה, אם הם כותבים, הם טוענים שזה מאלוקים. זה בא, אדרבה, זה מפה אתה רואה את הבלוף של כל הדת שלהם. שהם באים ומראים קטע שכביכול המשיח שלהם אמר, נכון? ושם מה אתה רואה? תהפוך עמוד או שניים, כתוב שהוא יתיר לתלמידים שלו לקצור שיבולים בשבת. אסור לקצור בשבת. התורה אומרת, קוצר זה אחד מה-39 מלאכות האסורות בשבת. איך הוא יתיר להם לקצור? הרי אתה אמרת, אסור לסתור עוד אחת מהתורה, מי שיסתור הוא מקולל. יכול להיות שיבוא בן אדם ויסתור את התורה, הוא בעצמו אמר שלא.
הוא לא אמר את זה.
והוא סתה. אז עוד יותר גרוע, אם הוא לא אמר את זה, זה מראה שהספר שלהם שקר.
לא, אל תדאג, אנחנו לא הולכים להתנצל.
או, לא, אני ודאי שלא, אני רק רוצה להראות לכם איך בודקים ספר. היום כל אדם יבוא ויטען זה מאלוקים. הנה המוסלמים. תראו איך המוסלמים הולכים בעיניים עברות אחרי האסלאם. בחמש דקות אתה מראה שהאסלאם זה שקר. אז אני רק מראה לכם כמה דוגמאות, אני אתן לכם עוד דוגמה. תראו.
באסלאם,
כן, באסלאם כתוב שהמן ופרעו ישבו ביחד וחשבו איך לעצור את היהודים וכו' וכו'. מתי המן חי? מתי פרעו חי? חי, פרעו היה מאות שנה לפני המן. לפני תקופת החשברוש, פרעו זה 3,400 שנה. והמן זה בערך 2,600-2,700 שנה, פחות, 2,500 שנה, זאת אומרת 800 שנה לפחות הבדל ביניהם. מה הם עשו? לקחו את ספרי היהדות, למדו את הסיפור, והמציאו שקרים. רק מה, בשביל להמציא שקרים צריך להיות חכם מאוד, אי אפשר לדעת את כל האינפורמציה ולא לטעות. אם אתה אלוקים אתה לא טועה, כי זה אמת. אבל אם אתה בן אדם, מה, אתה יכול לדעת את כל כתבי היהדות בעל פה? לא, כי הרי זה לא כתבו את זה רבנים תלמידי חכמים, כתבו את זה אנשים שהיו גויים, והם מה שלמדו מהיהדות, למדו לפי מה שהבינו, פתאום הלבישו את פרעה והמן יושבים ביחד, כן? או אפילו בקוראן כתוב במפורש שארץ ישראל שייכת ליהודים, מפורש. אז על מה כל הוויכוח שלהם? אם אתם טוענים שהספר שלכם מאלוקים, הרי מה הטענה על הנצרות? איך התקבלו הנצרות והאסלאם? הנצרות התחילה בסיפור של אישה בשם מרי, מרים, שהיא טוענת שבא אליה המלאך בחלום ועיבר אותה, והילד הזה יהיה משיח. וככה התחילה הנצרות.
ברור שזה בולשיט.
כן, והאסלאם,
איך התחיל? איך יכול מלאך
להעביר אישה? נגיד שכן, נו, בסדר, זה עוד יכול להיות. אנחנו לא מתווכחים על...
כמו שסנה בער, זה כמו שכל הדברים...
כן, בדיוק. אנחנו לא מתווכחים על הנס. אם נתחיל להתווכח על הניסים שהם טוענים...
כי פעם היו עושים דברים.
היו ניסים. אם אנחנו נתחיל להתווכח על הניסים שלהם, לא נגמור להם, הם יתחילו לשאול שאלה על כל נס בתורה, כן? ודאי שזה לא הנקודה, כי...
אבל אתה אומר שיש לך הסבר על כל נס בתורה.
נכון, אבל עוד פעם, יש דרך קצרה לגמור את הוויכוח. אין לנו אנחנו זמן על כל דבר ודבר להתווכח עשרות שעות, כן? אנחנו רוצים לחתוך את הוויכוח חד וחלק. איך חותכים ויכוח? אני מראה 4-5 שקרים בנצרות, טעויות. ואנחנו עכשיו יושבים ומחכים עד שהם יביאו תשובות. אין להם תשובות. אין להם תשובות, כל הנצרות נפלה. נגמר. הבנת? עכשיו, למשל, כמה עדים היו למרים הזאת שהמלאך בעיבר אותה בחלום? אפילו לא עד אחד. יכול להיות שהאלוקים ייתן לה דת חדשה בתוך חלום שאף אחד לא יכול להוכיח את זה. זה נשמע תמוע מאוד. ולא רק זה, גם תמיד יהיה 50% ספק שאף אחד בעולם לא יכול להעיד שבאמת המלאך בא אליה, זה סיפור שלה. ועוד שהיה לה אינטרס לשקר, הרי היא זנתה על הרוס שלה וראו, היו צריכים להוציא אותה להורג, ולכן היא סיפרה סיפור שככה היה. ואם היא לא הייתה משקרת, היו הורגים אותה. הבנת מה קורה פה? לכן היה לה את כל הסיבות לשקר, ואף על פי כן השקר שלה תפס והתחילה דת חדשה. הבנת? הנצרות, האסלאם, שים לב לאסלאם. מה זה האסלאם? בא מלאך, בא מוחמד מהמדבר, והוא טוען שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. כמה עדים היה לסיפור שלו? אפילו לא עד אחד. אין עד אחד לסיפור שלו. נשאלת השאלה, תראה איזה יופי. אם אתם טוענים שהדת הזאת התחילה על ידי אלוקים, מדוע אלוקים בחר באדם מסוים במדבר ונתן לו את הקוראן בצורה כזאת חשודה? הרי אתם רואים בעצמכם, כשהוא רצה לתת היהדות, הוא הביא את כולם מסביב להר ועשה הרבה רעש וצלצולים ונתן את היהדות לעיני כל העולם. והנה שנתן את הנצרות סיפור של איזו אישה פרוצה באוזן, הוא לחש לה באוזן, ואותו מוחמד תפס אותו לבד במדבר, אלא ודאי, היה להם אינטרס לבוא ולהגיד שהיה בצורה כזאת, כי הרי הם יודעים שזה שקר. אם זה היה אמת, הם היו דואגים להביא עדים. אבל על מה הם יביאו עדים? על סיפור שלא קרה. עכשיו, דוגמה נוספת, איך משווים את היהדות לדתות שלהם. היום שאתה נכנס לבית הכנסת...
אז למה הם נצרו? רגע, אז למה הם נצרו?
הדתות שלהם?
כן. Okay.
זה היה הבחירה של הרמאים האלה, להמציא דת חדשה, ואנשים אנשים קנו את זה. תכף נראה זה ביד מכוונת, או שזה בחירה, או שיש לאנשים בחירה לעשות מה שהם רוצים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אם היום ניכנס לכל בית כנסת בעולם, ונפתח את התורה, אנחנו מוצאים את אותה תורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מתחילתה ועד סופה התורה היא אותה תורה. והתורה היא כבר מחזיקה מעמד 3,317 שנים, להראות שכל הדורות ניסו להכחיד את התורה. והתורה אף על פי כן עד לרגע זה בכל העולם היא מפוזרת, אותה תורה. הנצרות פחות מ-2,000 שנה, ספר יותר קצר מהיהדות, האורך שלו, ומלא בסתירות. כמה גרסאות יש לברית החדשה? מעל 150 אלף גרסאות שונות. למה? אני אראה לכם איך זה עובד. תראו, אם אדם הוריד ספר, פעם ראשונה בהיסטוריה הוא מביא ספר וטוען שקיבל את זה מאלוקים. אז הנה, הוא המקור, נכון? זה המקור. עכשיו, זה מעתיק ממנו. רובן מעתיק ממנו, שמעון מעתיק ממנו. עכשיו, רובן נאמר שעשה רק טעות אחת. מתוך 100,000 אותיות הוא טעה רק באות אחת. וו אחת הוא קיצר אותה, היא נהפכה ליוד. שמעון טעה ברש, במקום רש הוא כתב וו, הרי זה אותיות מאוד דומות בעברית. יוצא שבין רובן לשמעון כמה הבדלים יש, הוא יש לו טעות אחת מהמקור, והוא יש לו טעות אחת מהמקור, אבל בין רובן לשמעון יש כבר שתי טעויות, וזה תוך דקה. מהרגע שירד הספר הזה, באו אלפי אנשים והעתיקו בכתב יד, לא לשכוח, לא היו מחשבים, לא היה מדפסות, לא היה דפוס, היו מעתיקים את זה עם נוצה, כן?
כן.
אז ישבו והעתיקו. אם כל אדם טעה רק באות אחת, היה מאוד מאוד זהיר, אבל הוא טעה רק באות אחת, ממילא כבר נהיה אלפי גרסאות שונות לברית החדשה. ואחרי 2,000 שנה שכולם מעתיקים וכל אחד מוסיף טעות משלו, היום יש לנו ספרים שממש שונים לגמרי בטקסט אחד מהשני, וכל אחד מהם טוען שהוא הספר האלוקי. יש לנו כאן אבסורד. איזה מהם מאלוקים?
אז איך אצלנו זה לא קורה?
זה שאלה מעניינת. קודם כל צריכים להבין, הם הרי כל מי שמביא את הברית החדשה בגרסה שלו טוען שזה המקורי, או שטוען שהוא לא יודע. גם בהנחה והנצרות והאסלאם ושאר הספרים ניתנו על ידי הבורא, גם אם היינו רוצים להאמין להם, עדיין האמת הזאת נעלמה, כי היא עכשיו התערבבה. יש כל כך הרבה גרסאות שלעולם לא נדע איזה מהם זה ספר של אמת. נמצא, הנה אנחנו מדברים על זה רבע שעה בקושי, וכבר אני מראה לכם שחור על גבי לבן שנצרות ואסלאם זה דתות שממש אנשים בדו אותם מליבם. לקחו את היהדות, העתיקו מה שיכלו, את השאר הוסיפו בעצמם, סילפו כמה דברים, שינו, הוסיפו פלפל ומלח, והנה יש לנו דת חדשה. מה האינטרס של בן אדם להביא דת חדשה? הוא נהיה באופן טבעי מנהיג על הציבור.
מקבל כסף, טובות הנאה, קדוש, כבוד, נכנס שמו, נכנס להיסטוריה, יש לו שלטון. הרי למה כולם רצים להיות ראשי ממשלות ונשיאים? חלק מהאנשים האלה, אתה מתפלא על מה הם מבטרים כדי ללכת להיות ראש ממשלה במשכורת של כמה אלפי דולרים. נכון? האנשים הכי עשירים רצים להיות ראש ממשלה, בשביל מה הוא צריך את זה? נכון? אלא אנחנו רואים שהרדיפה אחרי הכבוד והכוח, זה כוח שמניע את האדם. לכן היה להם הרבה אינטרסים להמציא דת חדשה. ואילו אצלנו בתורה, התורה היא אותה תורה. והסיבה לזה, אני עונה לשאלה ששאלת, שאנחנו פותחים את ספר דברים פרק ד', כתוב ככה, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אצלנו בתורה, בגוף התורה, יש איסור חמור. אסור להוסיף כלום מדעתנו על מה שכתוב בספר. אי אפשר להוסיף מילה, אי אפשר לתקן, למחוק מילה, בין ואנחנו מבינים, בין ואנחנו לא מבינים, בין זה מסתדר לנו בדקדוק, לא מסתדר. תהיה הסיבה אשר תהיה, אף בן אדם לא מוסמך להוריד אות או להוסיף אות לתורה. זה כבר איסור חמור בתורה. למה? צריכים לשמור את התורה בדיוק איך שהיא ניתנה. מה כתוב בהמשך? שמי שיסלף את התורה או יוסיף אות או יגרע אות בכוונה ויוסיף קטעים שלא כתובים בתורה, אחר דינו למות. לא משאירים אחד כזה בחיים. הסיבה שנתנו על זה כזה עונש חמור, כדי להרתיע את הציבור שלא יוסיפו שום דבר מדעתם, כי דרך האדם הוא תמיד חושב שהוא מבין יותר טוב. פה צריכים לכתוב ככה, בוא נוסיף פה עוד משפט, זה יהיה יותר משכנע. זה מה שקרה לגויים. לכן היום אי אפשר להצביע על טקסט אחד, לא של האסלאם, לא של הנצרות ולא של אף ספר של דתות אחרות, שזה המקורי. אי אפשר, לעולם לא נדע איזה מהם היה הראשון. אצלנו יודעים שהמקור הוא אותו מקור. עכשיו בואו תראו קצת את היחס בעולם. תראו, 33% מהעולם נוצרים, 2 מיליארד בערך. מוסלמים 19%, אינדו 13%, בודהיזם 5%, והיהדות 0.025%. אתם יודעים מה מדובר פה? קחו 0.25%, תחלקו אותו ל-100. זה הכמות של היהודים. זאת אומרת, אין אפילו 0.00 משהו של יהודים. מה זה? 0.02. מה זה? זה אחוז חלקי 50. אנחנו שומעים מה אני מדבר איתכם? אחוז חלקי 50, זה היהדות. 13.2 מיליון יהודים בכל העולם, זהו. ונשאלת השאלה, איך ייתכן? איך ייתכן? הרי מי שקצת יודע היסטוריה, קורא בתורה בפרשת נוח, שנוח היו לו שלושה בנים, וככה התחיל כל העולם. היה מבול, כל העולם מת. נשארו שמונה אנשים, נוח ואשתו, שלושת בניו ושלושת נשותיהם. משפחה אחת של שמונה נפשות. ושם, זה האזור של המזרח התיכון, אדם בשם שם, זה הבן של נוח, הבן הצדיק שלו. ואנחנו הצאצאים של שם, כי אברהם הוא נכד של שם, כן? לכן מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי, כי זה בא משם. צאצאים של שם. וחם זה אזור אפריקה, כל האזורים שבאמת חם שם, כל האזורים של השחורים וכולי שם, מי זה חם? יצאו ממנו קוש, מצרים, כנען, זה עמים, עמים של האזור הזה של כל אפריקה, זה יצאו מאותו בן שקראו לו חם, הבן הרשע של נוח. ויפת, הבן הבינוני כביכול, הוא הלך לאזור אירופה, איפה שיש יופי. יפת מלשון יופי, מלשון יפית. אז יפת הלך לאזור הזה, מה שאנחנו מכירים, אירופה ואמריקה, כולם צאצאים של היפת הזה. עכשיו, אנחנו רואים שהיהדות התחילה בעצם באותו דור, העם העברי, היהודי, התחיל באותו דור עם היוונים ועם הסינים. למשל, כתוב שהצאצאים של חם ושל יפת, אחרי דור שניים, אחד מהם היה הסיני, והיולד את הסיני כתוב. היה אחד שקראו לו הסיני, וככה התחיל העם הסיני. כמה סינים יש היום בעולם? בערך 1.5 מיליארד. והם עוד עם הגבלת ילודה. עכשיו, אם אנחנו היהודים התחלנו באותו דור כמו הסינים, ואצלנו אף פעם לא הייתה הגבלת ילודה, מותר להביא כמה ילדים שרוצים, היינו צריכים להיות לפחות 10 מיליארד יהודים. איך זה שאפילו אנחנו לא אחוז של אחוז ממה שהיינו צריכים להיות? איך ייתכן? איפה נעלמו כל היהודים? יש לזה כמה תשובות. תשובה אחת, לצערנו הרב, זה נישואי תערובת. היהודים נכשלו ולא צייתו להוראות של הספר. הרי בתורה כתוב שאסור להתחתן עם הגויים. ביתו לא תיקח לבנך, ככה כתוב. וביתך לא תיתן לבנו, ככה התורה אומרת. לא תלכו בחוקות הגויים, יש הרבה עזרות מעם ישראל שהוא חייב להיבדל מהגויים. הפרדה מוחלטת. והיהודים לא צייתו להוראה הזאת. ממילא הרבה מהם התחתנו עם גויות, ואז מי שמתחתן עם גויה, הילדים שלו ליהודים. נמצא שהרבה יהודים עבדו לעם ישראל מבחירה, שהלכו והתבוללו בגויים. למשל, כולם בוכים על השואה, זה סך הכל לפני 50-60 שנה, הייתה שואה, 6 מיליון יהודים נטבחו. אין ספק שזו טרגדיה נוראה, אבל לצערנו הרב, יש טרגדיה הרבה יותר גרועה מזה. זאת אומרת, זה על ידי שעם בא ונלחם בנו והרג בנו 6 מיליון. האם ידעתם שמהשואה ועד היום העם היהודי איבד יותר מ7 מיליון יהודים בנישואי תערובת? זה לא יודעים. למה לא עושים יום השואה הרוחנית של עם ישראל? הרי זה הרבה יותר גרוע שלקחו אנשים והרגו אותם, הם מתו כיהודים. שלוקחים יהודים ומנצרים אותם, או שהם מתנצרים בעצמם, זה הרבה יותר גרוע. זה היה התכלית של אימפריית יוון. המן למשל רצה להרוג את כל היהודים, לא רצה להעביר אותם על דתם. היוונים רצו להוון את כל היהודים, להעביר אותם נגד התורה, שזה הרבה יותר חמור, כיוון שהם לא רק מתים, הם עוברים לצד של הגויים. ואז יש לך יהודים שהם בעצם נשמות יהודיות שמתנצרים או מתאסלמים, ואחר כך הם מתחתנים עם גויות, והילדים שלהם כבר לא יהודים יותר, הם נהיים גויים גמורים. אם נעשה חשבון פשוט, מקום המדינה ועד היום, היינו צריכים עוד לפחות מינימום עוד 50 מיליון יהודים להיות, חוץ מה-13.2. אם תיקחו
7.2
בכל העולם. אם תיקחו, זה הכל.
מיליון או מיליון?
מיליון, 13.2 מיליון יהודים בכל העולם. יש בערך 6 מיליון בישראל, 3.5 באמריקה, קרוב למיליון בצרפת, וכל השאר מפוזרים קצת ברוסיה, קצת בספרד.
כמה אנשים בעולם?
6.4 מיליארד אנשים.
קולטת?
שומעים? אז אני מראה לכם, היהודים זה 0.025%. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? תשמעו טוב. אם תיקחו 7 מיליון יהודים, תעשו ביניהם נישואים, אם הם היו מתחתנים בינם לבין עצמם, היה לנו 3.5 מיליון בתי אב. במשך דור אחד, כל אחד היה מביא במועצה, נגיד, 3 ילדים, נאמר, כבר הם היו פי 3 אחרי 20 שנה, כן?
כן.
אז יש לנו 3.5 מיליון משפחות.
25.
כבר היה לנו בערך 15 מיליון יהודים אחרי דור אחד.
כן.
דור אחרי, תכפיל את זה פי 4, היה נהיה 60 מיליון. הנה, דור שלישי, יש היום נכדים לניצולי שואה. היינו צריכים להיות עוד 60 מיליון יהודים. זה כבר לכם ראייה איך בשתי דורות איבדנו 60 מיליון יהודים, בשתי דורות. תכפילו את זה עכשיו ב-2000 שנה. אתם רואים לאן נעלמו כל המיליארדים של היהודים, פשוט. דוגמה אחרת, שאנחנו עם שכולם רדפו אחרינו, רצו להשמיד אותנו, ואנחנו עברנו שואה אחרי שואה. והסיבה לכך היא כך, פשוטה מאוד, ככה כתוב בתורה. התורה אומרת, והפצתי אתכם בעמים. שימו לב איזה נבואה שמוכיחה שהספר הזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. והפצתי אתכם בעמים, נבואה ראשונה. משפט ראשון, נבואה ראשונה. אני אפיץ אתכם בכל העמים. ונשארתם במתי מעט. קצת של קצת מכם יישארו. איך הוא יכול היה לדעת? הרי לפי הסטטיסטיקה היינו צריכים להיות מיליארדים. הוא כבר אמר, אם אתם לא שומעים בקולי, מה יקרה לכם? אני לוקח אתכם ושובר אתכם לחתיכות קטנות ומפזר אתכם בכל העולם שתאבדו את הכוח שלכם. כי אם אתם נשברים לחתיכות קטנות, אין לכם שום כוח. אתם מיעוטים בכל העולם. ושם כתוב שהגויים ירדפו אחרינו, ולא יהיה לנו מנוחה, ותהיה אנטישמיות, הכל כבר כתוב בתורה במפורש. למה? למה כל הגזרות האלה? פסוק מפורש. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. לא שלא שמרתם תורה ומצוות. ברוב הדורות היהודים רובם היו דתיים. כן. עד לפני שתי דורות כמעט
לא
כולם היו דתיים. שמרתם מצוות, שמרתם שבת, שמרתם על ההלכה, אבל לא בשמחה וטוב לבב. מאילוץ. מפחד, מחוסר ברירה, מבושה, מכל מיני סיבות. במקום לרקוד, מה לומדים פה מהפסוק הזה? שהחיוב האמיתי של יהודי לא רק להיות שומר תורה ומצוות, לשמוח ולרקוד כל רגע, כמו אלה שאתם רואים בארץ, הצדיקים האמיתיים, אין להם רגע שהם יורדים מהשמחה ומהאושר שלהם. יש כאלה בישיבות שהם גומרים דף גמרא, הם קמים ורוקדים מרוב שמחה, מרוב שהנשמה שלהם מתענגת. וכל רגע ורגע, למרות שהם חיים בדוחק ובעוני וכו' וכו', הם לא מחליפים את זה בעד כל הון שבעולם. אלה הדתיים האמיתיים, שלא ממירים את היהדות בשום דבר, למרות שיש להם מבחנים וטרגדיות, לא מבטרים על רגע אחד מהאמת של הבורא. זה הדרישה האמיתית, לא רק להיות כמו רובוט ולעשות את המצוות. לכן תראו מה זה, שמרו ונהנשו. קל וחומר שבכלל לא שומרים, כמו היום, יותר מ-80% בכלל חיים כגויים גמורים. מה תהיה אחריתה? מה יהיה הסוף של אותם? התורה כבר כותבת. מי שלא יעמוד במבחן, סופו רב אמר. זה הבעיה ביהדות, שאנשים לא, שאנשים לא מבינים אותה, כן. בקצב הזה,
אנחנו הולכים
להיכחד. בקצב הזה אתה צודק, אלא שאתה רואה שיש הבטחה שעם ישראל לעולם לא ייכחד לגמרי, לעולם. ולא תשתכח התורה מפי זרעו, יש הבטחה שהתורה אף פעם לא תשתכח מעם ישראל, זה הבטחה של הבורא. ולכן למרות שכולם ניסו לאבד מאיתנו את התורה ועשו גזרות והרגו ושמד, כל יהודי שנתפס למשל מניח תפילין בדורות מסוימים היו מנקרים לו את המוח. פותחים לו את הראש ומוצאים לו את כל המוח מהמקום. למה? כי הנחת תפילין. ואף על פי כן יהודים הניחו תפילין. ואז בזמנם הלכו עם תפילין כל היום, לא כמו היום מניחים בבוקר ומורידים. כל היום לבשו תפילין. מתחת לכובע, לבגדים. היו עובדים בשוק, עובדים בחקלאות עם תפילין על היד. זה היה כל היום. זה החיוב האמיתי באמת. היום אנשים לא נקיים וכו' וכו', אז שמים את זה רק בתפילה ומורידים. אבל בעיקר, העיקר העניין היה ללכת כל הזמן עם תפילין. שכשם השם מונח על המוח ועל הלב, הלב זה הבית של היצר הרע, מרכז התאווה והיצר הרע זה על הלב, כתוב לא, לא, לא תסורו אחרי לבבכם, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מה השלב? העיניים רואות והלב חומד, ואחר כך מתחילים העבירות. ככה זה התהליך, קודם כל העין מכניסה את זה לתוך הגוף, אחר כך זה נוחת לתוך הלב, ואז מתחיל בתוך הלב כל התאווה הזאת, לעשות או לא לעשות, לגנוב או לא, לשקר או לא, לרמות או לא, כן? כל המבחן הפנימי הזה, איפה הוא? בתוך הלב, זה נקרא יצר הרע. התורה אמרה, אתה רוצה להינצל? קודם כל שמור על העיניים, אל תסתכל על כל דבר. לא כל דבר טוב שתכניס לתוך המחשב שלך, בתוך הראש. יש דברים שאתה מכניס, שממש יכולים ומסוגלים להרוס לך ברגע את כל החיים. למשל, אדם שנשוי. הדרך היחידה שהוא יאהב את אשתו ויהיה לו ברכה והצלחה בחיי הנישואים והילדים שלו יהיו טובים, יש דבר שמה שנקרא יערג ולא יעבור. אם הוא כל הזמן מסתכל על נשים אחרות, הוא לא יכול לאהוב את אשתו יותר. 6 חודשים אחרי הנישואים, אמרנו, לא מסוגל לחיות איתה יותר. כל הנישואים שלו הופכים לזוג roommates. זהו. סתם, הוא חי איתה בעילות, אין ברירה, יש ילד, יש ילדים, מדי פעם יש לו איתה קצת קשר, אבל בעיקר הראש שלו, יש לו 1,000 נשים. כל פרסומת שהוא רואה בטלוויזיה, זאת אשתו וזאת אשתו, והשחקנית בסרט והפקידה במשרד, כל אישה שהוא רואה בעצם אשתו. כי אנשים חושבים שמה זה אשתו? אשתו זה בגלל שהוא מקיים את היחסים, אז זה אשתו, זה לא נכון, היחסים זה בכלל לא מגע פיזי. יחסים בין בני אדם זה הכל קשר רוחני. זה בין ראש לראש, זה בין עיניים לעיניים, זה בין שפה לשפה, זה בדיבורים. אנשים מוכנים למות אחד לשני למרות שלא ראו אחד לשני מעולם, דרך הטלפונים. אנשים מגיעים לסיפוק היום, כל מיני חולי נפש למיניהם, על ידי שמטלפנים לכל מיני חברות בטלפון, והם בונים לעצמם בראש אשליה וסיפור, ואחת מאוהבת בו, והוא מבזבז $1,000 בחודש על הקרדיט קאר, בגלל איזו פרוצה אחת שמבטיחה לו כל מיני סיפורים ומדברת איתו בטלפון, והוא מאוהב, ממש מאוהב, באישה שמעולם לא ראה. אתם רואים את זה, אז מה אתה רואה? זה בכלל לא שייך למגע. לכן התורה אומרת שאדם שחי עם אשתו בזמן שהוא איתה, מתייחד איתה, הראש שלו במקום אחר, הרנם הזה נועף. מה נועף? מסכן, לא מספיק, הוא לא נוגע באישה אחרת שפיתתה אותו, הוא מחזיק את עצמו, הוא רק חושב עליה. התורה קוראת לו נועף גמור, והילדים שלו יהיו ילדים מקולקלים, ככה כתוב. למה? במקום שמוחו של אדם נמצא, שם האדם נמצא. מה הראיה? אני אתן לכם ראיה מוחשית. למשל, אם עכשיו אתה יושב פה, שם אוזניות על הראש, אתה יושב בבית, אתה בטוח, חוף מבטחים, הכל פה רגוע, בטוח. שמים לך עכשיו על האוזן סיפור בלעות מווייטנאם, מאיזה שדה קרב. אתה שומע יריות, אתה שומע מישהו צועק, תביא אותו, הוא נפגע בראש, צעקות, תיזהר, המטוסים מגיעים, כולם להתחבא, אתה שומע את הסיפור, מה קורה לך? הדופק שלך מתחיל לעבוד הרבה יותר מהר. הנשימה שלך מתגברת, חום הגוף שלך משתנה. עד כדי מצבים קיצוניים שאדם גם יכול לקבל התקף לב ולמות, למרות שבכלל יושב במקום בטוח ואין לו שום סכנה. מה רואים מפה? שאיפה שאתה נמצא זה לא איפה שהגוף הפיזי שלך, זה איפה שהמוח שלך נמצא, המחשבות שלך, שם אתה נמצא. זהו, זה כל החיים של האדם, זה מה עובר לו בראש, זה הסימולטר, זה בתוך המוח. מה שאתה חושב, למשל, אם מספרים לאדם כל יום שהוא חולה, 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 הוא נהיה באמת חולה. אם אומרים לו אתה 100%, זה אחד השיטות המתחדשות של הרפואה. כבר לא אומרים לחולים את המחלות שלהם, מרמים אותם בכל מיני דברים, או שנותנים להם כדורים שזה סרק, זה לא כדורים אמיתיים. והחולה מתרפא. למה? בגלל שהכל הולך לפי המוח, המוח משכנע את עצמו שהבעיה מתרפאת. זה הכל הולך, זה דבר מעניין מאוד, שכל האדם זה בעצם ישות רוחנית. הפיזי זה רק הקופסה. הבנתם? לכן מה רואים? שבאמת אדם יכול עכשיו להיות עם פלונית, ובכלל הראש שלו עם אלמונית, וזה בוגד גמור, זה נואף. והילדים האלה זה נקראים בני תמורה. אתם יודעים מה זה בני תמורה? מלשון להמיר. שהוא המיר את אשתו. אותו דבר, בדיוק, זה בכלל יותר גרוע. זה כבר אשת אי, זה נואף את גמורה, והילד ספק ממזר גם. עד כדי כך.
אתה רוצה להגיד לי שדתיים, נגיד אתה לא שומר שמירת עיניים, ויש עוד הרבה כמוך. בוא נדבר על אלה ששומרים שמירת עיניים. אין לאנשים מחשבות כאלה?
אז אני מסביר. קודם כל, כשמדובר על שמירת עיניים...
ואז אומר שהבנים שלהם יהיו ככה?
לא, כשמדובר על שמירת עיניים, מה פירוש? כשאדם רואה דבר שאסור לראות, הראייה הראשונה היא לא עבירה. הוא הלך ברחוב, פתאום קרה לו מישהו, הסתובב, ראה אישה לא צנועה. השנייה הראשונה זה מה שנקרא אונס. ממתי מתחילה העבירה שלו? שעכשיו הוא ממשיך להסתכל. נתקלת במשהו, נתקלת בתמונה, נתקלת באישה, נתקלת בדבר לא צנוע. אתה מתביית. קודם כל העבירה היא להתביית. סתם לראות באופן מורפל, כתוך כדי הליכה, זה לא עבירה, כי אין, במילה המוח לא מתפנה לזה. למרות שבתת מודע הכל נרשם, כל ראייה הכי קטנה של מיליונית השנייה נרשם במוח של האדם בחדר האחורי, זה נקרא subconscious, אבל באופן כללי מה התורה באמת אסרה להתביית? כי ברגע שאתה מתביית, מיד שנייה אחרי מתחילות המחשבות, ככה זה עובד. עכשיו אם אתה רואה, אם אתה מרגיש שאתה מסתכל ובשבילך אתה לא מתמקד ולא מגיעות לך מחשבות זרות, כמו למשל בהרצאה שאתה מדבר, אתה רואה קהל, מסתכל גברים, נשים, המוח שלך עכשיו עסוק בחומר שאתה אומר להגיד, אין לך עכשיו ראש להתפנות לדבר עבירה. אבל אם אתה סתם יושב ושותק, ואז אתה מתחיל להסתכל, ומלא מתחיל לך המחשבות. עכשיו, ודאי שזה קורה, לכל אדם זה קורה, רק מה הנקודה של התורה? התורה מלמדת אותך איך להתגבר על זה. עכשיו, ברגע שאתה מבין שהחומרה, ברגע שאתה כבר מסתכל וחושב, היא בדיוק אותו דבר כמו לעשות את העבירה, אתה מפחד, יש לך פחד, כי בתורה כתוב שזה עבירות חמרות, עבירות מין. אז ממילא מי שיש לו יראת שמיים, הוא פוחד מהבורא, הוא פוחד מיום הדין, הוא פוחד מה שכתוב בתורה, אז הוא משתדל יותר מאדם שאין לו שום יראה. כי האדם הרגיל שלא מאמין גם בתורה, או שאפילו מאמין אבל לא קורא מה כתוב, אז הוא חי חיי הפקר. במודע שלו הוא לא מרגיש בכלל שהוא עושה עבירה שהוא מסתכל כל היום. הוא לא מרגיש. וגם אם אשתו יודעת מזה שהוא מסתכל, ברוב המקרים היא לא תתגרש איתו ממנו על דבר כזה. כי מה היא תגיד? העיקר שהוא לא עושה מעשים. אבל הבורא כבר אמר שהמעשים הם כבר בהסתכלות, זה כבר העבירה התחילה. וכתוב מפורש, עירורי עבירה קשים מהעבירה עצמה. למה? אדם הולך לעשות את העבירה עם אישה, כמה זמן העבירה תיקח? חצי שעה, שעה ונגמר. זהו, היה עבירה, הלך, נגמר. יש לזה זמן קצוב. בעירורים של העבירה זה אף פעם לא מפסיק, זה כל הזמן, זה נמשך ונמשך ימים ולילות וחודשים, בלי סוף. הערורי העבירה אין להם אף פעם סוף. והיהדות, צריכים להבין, הנשמה היא בתוך המוח. נשמה זה חלק אלוה ממה, זה לא דבר פשוט, סתם נתנו לך חיים בשביל שתהיה בעל חיים. לא, אנחנו לא בעלי חיים. אם היינו בעלי חיים, היינו עברים קופים, כלבים. יש להם חיים הרבה יותר טובים משלנו. הרי אני תמיד שואל בהרצאות, ועד היום פעם אחת לא קיבלתי תשובה לשאלה הזאת. שאלתי עשרות פעמים, ועד היום לא קם אדם שענה לי על השאלה הזאת. זה נשמע כבדיחה, אבל זו אמת עצובה. מה אני שואל? אני שואל, תנו לי בבקשה סיבה אחת, למה עדיף להיות אדם בשר ודם ולא כלב, או חתול, או דג, או ציפור. סיבה אחת, למה עדיף להיות אדם ולא בעל חיים. והנה, אני מוכן לעשות איתכם את הניסיון הזה. מה תגידו לי? שאנחנו חכמים? החיות הן חכמות, יש להם חוכמה.
שמעתי את זה בהרצאה של הרב לא כדורי, יצחק.
אמנון יצחק?
אמנון יצחק.
ודאי, זו שאלה מפורסמת, זה לא אני המצאתי אותה. השאלה הזאת נשאלה הרבה דורות כבר. אני שואל שאלה פשוטה, תראו אם אתם תחשבו עליה, אתם ממש תיבהלו כמה אנחנו יכולים להיות בחושך ולא מרגישים. אדם ששואלים אותו, תגיד, מה ההבדל בינך לבין כלב? בשנייה הראשונה הוא נעלב, מה אתה משווה אותי לכלב? אחר כך שאתה מתחיל לדבר איתו קצת עם היד על הלב, הוא בסוף בתוך 5 דקות מגיע למסקנה שבאמת היה עדיף שיהיה כלב. הכלב עדיף עליו. למה? אני אתן לכם דוגמה, בואו אני אחסוך לכם. דבר ראשון, האדם הלא דתי היום, מה?
פרווה.
האדם הלא דתי היום, דוגמה, שחי חיי הפקרות, אכול ושתו כי מחר נמות. מה המוטו שלו בחיים? מה נותן לו את הכוח לחיות? מה מוסת האבותיו, לאן הוא שואף? ליהנות כמה שיותר, נכון? האדם החילוני או הגוי ששואלים אותו, תגיד, מה החלום שלך? בוא נשאל כולם בלי יוצא מן הכלל, מה החלום שלך? 99.9 יגידו ליהנות כמה שיותר, לנצל כל רגע מהחיים. אבל מה שהם קוראים לנצל את החיים, אנחנו צוחקים על זה, מגחיכים על זה, כי אנחנו באים מהנקודה שאנחנו מחזיקים את האמת ביד. אנחנו יודעים מה הבורא קורא חיים ומה הם חושבים שזה חיים. לפי מה שהם חושבים שזה חיים, כך חינכו אותם בבית ספר, כך תרבות הגויים, זה תרבות יוון. ספורט, בגדים, פסמים, אוכל טעים, בחורות יפות, בתים מרווחים, מכוניות ספורט, מזג אוויר יפה, ים, ג'טסקי, יחטה, תכשיטים, מסיבות, ריקודים, נכון? מה, אמרתי פחות או יותר את כל החיים של החילוני, לא? יש עוד משהו? לקרוא איזה ספרים מעניינים קצת, מותחן, מתח, סרטים, זה החיים שלו. אם אתה מבטיח את כל מה שמניתי לאדם חילוני, הוא מנשק לך את היד. בבקשה, עכשיו אני חותם. עכשיו בוא נעבור, נראה אם לחיים יש, לבעלי חיים יש את זה או לא. ספורט, בעלי חיים יותר מוכשרים בספורט. קופצים יותר גבוה, רצים יותר מהר, משחקים עם כדור, משחקים ביער, קופצים, קופים על הקרב, מה? יחסי מין יש להם הרבה יותר והרבה יותר בקלות. זכר אחד יש לו 100 נקבות, הולך לזאת, הולך לזאת, מה? אין לו שום, לא צריך לעשות שום בלוף, שום הצגות, לא צריך לקנות לדרינג, לא צריך לקנות לטבעת ניסויים, לא צריך לקנות להבטיח לבית בגרייטנק, שום דבר. אין, זה לא הולך גם יופי וחיור. כי כולם מכוערים במלא, אז אצלהם זה הכל סתם. הוא מזיזה את הזנב, הוא היה שם, היא רצתה אותו, נגמר, יש לו יחסים בלי סוף. הרי זה החלום של רוב הגברים בעולם, בעולם החילוני. הנה, אז היית קוף, היה עדיף. ספורט הוא עדיף עליך. מה עוד? רופאים הוא לא צריך ללכת, חיסונים אין לו, אוכל יש לו חופשי, כלב למשל, הוא רוצה עכשיו אוכל, הוא בא לפח זבל, עושה חור בסקיד, יש לו מה שהוא רוצה, בשר, חלבי, פירות, שאריות, קליפות, עכשיו הכלב, ובוודאי הוא לא מרגיש סבל הזה שהוא אוכל את השאריות של הסטייק שלך. תבינו, בשבילו זה Fifth Avenue, זה מה, מה, סטייק? מה התחלת? עצם, סטייק, הוא מתוכנן על ידי זה שברא אותו, הוא מתוכנן שאוכל זה טעים בשבילו. אין לו עכשיו מחשבות, תראה אני אוכל שאריות, אני נסכן, אין לו את זה. בגדים, הוא לא צריך ללכת לקנות לבזבז ימים ולילות. הוא לא צריך לתפור, הוא לא צריך למדוד את זה. הוא טבעי, נולד עם פרווה, חם לו, הכל מסודר. לגור, איפה שהוא רוצה הוא מתחבא, גמרנו, נגמר הסיפור. לא צריך 30 שנה לעבוד בשביל לקנות בית, כמו רוב האנשים בעולם, אם בכלל. לא צריך לעבוד עוד 5 שנים של לעשות ליסט לפייננס לאוטו. אין לו את כל הדברים האלה, לא צריך ביטוחי חיים, לא צריך זה, לא דואג על המורגג', אין לו את כל הצער הזה של גידול בנים. איך שהחיה מולידה, ממליטה, בתוך דקה העובר שלה מתחיל ללכת. תראה איזה חיים קלים. מה זה לידה של אישה, מה זה לידה של חיה? לידה של חיה צ'יק צ'ק, ראיתם איך זה? הוא נופל לצבי, דקה אחרי הוא מתחיל ללכת, נגמר. אין צער גידול, אין חיתולים, אין טיפת חלב כל שבוע, אין וירוסים, אין גזים, התינוק לא בוכה מהיר באמצע, אין להם את כל זה. נמצא, תאמינו לי, אחרי שבדקתי טוב טוב, לא אני, גדולי ההיסטוריה שאלו את השאלה הזאת. אין שום הבדל לטובה, לטובתנו בכלום. אם יש הבדל, זה לטובתם. אם ככה, מה אנחנו מבסוטים כל כך שאנחנו חכמים ומתורבתים? מה יצא לנו מזה? אין לנו כלום! עדיף היה להיות כלב! אלא באה התורה ונתנה את התשובה לשאלה הזאת. מה אומרים חז"ל? שמעו טוב. מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על הבהמה עין, כלום. מלבד, חוץ מדבר אחד, מלבד הנשמה הטהורה. למדנו פה מושג חדש, הנשמה הטהורה, תכף נראה מה זה. הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. משפט מעניין, זה בעצם כל התכלית של החיים. יש רק הבדל אחד בינינו לבין החיות. אנחנו לא עולים עליהם בכלום. הם מתקשרים, גם להם יש שפה, הם מתקשרים הרבה יותר מרחוק, הם פחות מוגבלים מאיתנו בהרבה דברים. אנחנו עולים עליהם בדבר אחד, שלהם אין בחירה, הם חיים על פי תכנות מסוים, על פי אינסטינקטים, הם רואים יש, אז הם מבינים שזה סכנה, הם בורחים, אבל אין להם שום בחירה ויכולת לבחור בטוב אמיתי וברע אמיתי, אין להם את זה. האדם נברא עם נשמה. האדם בעצם הוא כולו נשמה, הגוף זה רק הכיסוי. ומה זו הנשמה הזאת? ככה כתוב בתורה, חלק אלוה מעל, ניצוץ רוחני על אנושי אלוקי שאינו בר מוות, הוא לא יכול לעולם למות הניצוץ הזה, זה דבר, זה אישות, זה מין אנרגיה כזאת מה שאנחנו קוראים נשמה. איך כתוב את זה בתורה? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. מה זה האדם? השם יצר אותו אפר מן האדמה, כמו בובת חול, כמו שראיתם בים בונים בובת חול, זה ההתחלה של האדם. אבל מתי האדם התחיל ללכת ולדבר? ויפח באפיו נשמת חיים, שימו לב לביטויים, זה תורה אלוקית, זה לשון מדויקת. נפח, ניפח, כמו שמנפחים אוויר בבלון, לקח את הנחיריים של הבובת חול הזאת, ניפח בתוכה נשמת חיים, הכניס בפנים איזה מין אוויר, אנרגיה כזאת, מתוכו, כמו שהתורה אומרת, מן דנפח, מדלה דנפח. זה בארמית, זה שנפח, נפח מתוך עצמו, מקרבו. זאת אומרת, כל יהודי שהולך בעולם, יש בתוכו חלק מאותו בורא. הנצחי, הכל יכול הזה, זה דבר מדהים. זה פיקדון עצום. יש לך אחריות גדולה על הדבר הזה שקיבלת. לא קיבלת איזושהי לאכול ולישון כמו כלב, כי אם זה היה תכלית שלך, היית נברא כלב, אלא נבראת עם ייחוד מסוים. אז מה כתוב? מלבד הנשמה הטהורה, שהיא ניתנה לך טהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. זאת אומרת, את מי מאנישים? מי שנברא והוא רובוט, שייך להעניש אותו? למשל, אם אני בניתי פה בובה ואני משלט שולט עליה, ימין, שמאל, למעלה, למטה, שב, קום, אני לוחץ על הכפתורים, והבובה הזאת נפלה במדרגות. עכשיו תארו לכם שאני אבוא ויגיד, אני צריך לתת לה עונש על זה שהיא נפלה במדרגות. מה יגידו לי? אתה לא נורמלי. מה שייך להעניש אותה? אתה מזיז אותה. היא רובוט, אין לה בחירה בכלל. אתה מזיז, ימין, שמאל, אז אתה השם שהיא נפלה. אז ודאי שאם האדם היה רובוט, לא היה שייך לתת לו ספר תורה עם כל כך הרבה עזרות. איומים, עזרות, הפחדות, תיזהר, ישמר לך, שמור, תיזהר, נבואות, נביאים שבאים ומזהירים כל דור ודור, בשביל מה? הרי יש כאלה שבכלל רוצים לחשוב שאנחנו סך הכל רובוט. הרבה פעמים אני שומע את המשפט הדיבילי הזה, מה שצריך להיות יהיה, טיפשות ממדרגה ראשונה, מה פתאום? אז זה אומר הרמב״ם ככה, תראו הרמב״ם זה מגדולי הפוסקים, ככה הוא כותב. אל יעלה בדעתך, מה? תיארתי לעצמי, נגיע בנקודה רגישה, אבל זה דריה רווחת, תשמעו אותו. אומר הרמב״ם, אל יעלה בדעתך מה שאומרים טיפשי אומות העולם, כוונה הטיפשים של הגויים, הרמב״ם, כן, הטיפשים שבגויים, ורוב גולמי בני ישראל. איך הרמב״ם קורא לאחד שמדבר ככה? גולם, גולם, כסיל. מה אומר? שנגזר לו לאדם עתידו, אלא כל החייו של האדם הם בידו. אם רצה להיות צדיק כמשה רבנו, הבחירה בידו. אם רצה להיות רשע כירובעם בן נבט, זה דוגמה לאיזה מלך רשע שהעמיד אלילים ושכנע טעם לעבוד עבודת אלילים. אם רצה להיות רשע כירובעם, הבחירה בידו, ואין שום כוח שמושך אותו לאחד מהצדדים, אלא הכל אך ורק מבחירתו, משכלו, מהבנתו, שיש לו את היכולת להבדיל בין טוב לרע, ואחרי שהוא שקל הוא בוחר מה לעשות. ולכן מגיע לו שכר, ולכן גם לפעמים מגיע לו עונש. כי זה בידו. כי זה אך ורק בידו.
שאומרים הגורל נתון, הגורל קבוע והרשות נתונה. מה זה אומר?
אז ככה, תראו, העולם יש לו הרי הקצבה. בורא שברא את היצירה, הוא קבע לה סטנדרט מסוים. שהעולם יהיה כך וכך שנים, שחמצן תמיד יהיה, שיהיה תנועה של הכדור, שיהיו פעולות מסוימות בטבע, שיהיה גשם, שיגדלו עצים, כל זה, זה כבר נקבע, הבורא קבע את הדברים האלה. אלא מה? כל החיות והדברים שמסביב לעולם, הם חיים לפי קצבה שהבורא קבע להם. הגיע זמנם, בטל קורבנם, נגמר. והאדם שונה מהם לגמרי. למשל, האדם שנולד, גם לאדם יש קצבה מסוימת. למשל, ביום שהוא נולד, הרי הגמרא אומרת, 40 יום לפני היווצרות הוולד, עומד מלאך לפני ריבונו של עולם, עכשיו בעל ואישה הזדווגו, לילה ראשון, היא נכנסה הלילה להיריון, בסדר. מחר הרי במילא לא רואים כלום. רק עוד חודשיים יתחילו לראות קצת, 3 חודשים. אז ב-40 יום הראשונים, זה ההתאבות של הוולד. מהיום הראשון לוקח בדיוק 40 יום עד שהוא נהפך לבן אדם. עד 40 יום אין אדם מושלם עדיין. אין נשמה, אין ישות גמורה, אין זכר או נקבה עדיין. זה בתהליך של התאבות. זה בגודל של פחות מקווטר. ביום ה-40 הושלמה מלאכת האדם. זאת אומרת, הוא נהפך לאדם רגיל, ממש כמונו, רק קטן. יש בו דופק, יש בו נשמה, הוא תואם, הכל. למשל, אתן לכם דוגמה. היום שעושים ניסויים בחודש השלישי להיריון, מזריקים סוכר למי שפיר ובודקים והתינוק אוכל פי 2. מה רואים? חודש שלישי להיריון, מה זה? בין 60, 70 יום, 80 יום, 90 יום, זה כלום. עוד לא רואים שהיא בהיריון אפילו, הוא בגודל של ממש קווטר, הוא גיע. מה הוא אוכל? זאת אומרת הוא מרגיש טעמים, שזה טעים, הוא אוכל יותר. דקרו תינוק באף. דקירה ראשונה הוא הזיז את האף. מה לומדים מכאן? זה חודש שלישי. כל הניסויים האלה זה בחודש השלישי להיריון. מה למדים מכך? שיש לו אינסטינקטים, יש לו כאבים, מערכת העצבים שלו מושלמת. תינוק בגיל 60-70 יום, דוקרים אותו באף, הוא מזיז את הפנים לצד. מה רואים מכאן? שיש לו נרבס, הוא מרגיש כאבים. אז הוא בן אדם כבר, זה לא פלסטלינה. פלסטלינה שדוקרים אותה היא לא זזה. דוקרים אותו הוא מיד מסובב, אבל יש כאן הרבה יותר, הרבה מעבר לזה. בפעם החמישית שבאו לדקור אותו, אחרי 4 דקירות שהוא הזיז את הפנים שלו, בדקירה החמישית קרה משהו מאוד מעניין. לפני שהמחט נגעה לו באף, הוא כבר הזיז את הראש. ועולם המדע עמד המום. מה ראו כאן? תגלית שלא ידוע ליד היום. לא רק שהוא חי, לא רק שיש לו דופק, שמודדים לו דופק, לא רק שהוא אוכל ומחובר לרגשות ולגוף של אמא שלו, לא רק זה, לא רק שיש לו מערכת עצבים מושלמת לחלוטין, מה עוד יש לו? יש לו שכל, יש לו כבר את היכולת להבין ולזכור פעולה שהכאיבה לו לפני כמה דקות, שהיא חוזרת שוב, הוא כבר מתגונן לבד, ממש בן אדם רגיל. ורוב ההפלות בעולם מתבצעות אחרי שהוא כבר אדם רגיל, ולכן הפלה זה רצח גמור.
ולפני זה, לפני 40
עד 40 יום לא היה אדם. זה לא שמותר, עדיין אסור, כי מפסיקים תהליך של חיים. אף אחד אין לו רשות להפסיק תהליך של חיים של ייצור אנושי, כן?
ומי שעושה הפלה, מה...
בעיה, מי שעושה הפלה צריך רחמי שמיים צריך. זהו, זה כמו יגאל עמיר שרצח את רבין, יושב בבית סוהר, סובל איסורים, בתקווה שימחלו לו משמיים. תראו, תשובה, אתם צריכים להבין, תשובה זה התרופה לכל העבירות, בלי יוצא מן הכלל. לעבירות הכי חמורות, אפילו אם אדם רצח מיליון אנשים, לא אחד, מיליון, לכאורה מה הוא יאמר? אני אבוד, אני, מה? מה? איך אני יכול לתקן כזה דבר? טעיתי, עשיתי, רצחתי, הרקתי, עכשיו אני מבין שטעיתי. למשל, יש רופא אחד כזה, עשה 10,000 הפלות. רופא, חזר בתשובה. מה המסכן הזה? הוא לא ידע, או שידע, או שלא ידע, הוא טוען שבכלל לא חלם, שזה עד כדי ככה. ככל שעולם הרפואה השתפר, ולמדו יותר ויותר דברים, הוא התחיל להבין שבעצם הוא הורג ילדים. זה שאין להם את היכולת להתגונן, זה לא אומר שזה לא רצח. ומה האבסורד הכי מצחיק פה? שהתינוק, בארצות הברית למשל, עד שבוע לפני הלידה עוד אפשר לעשות הפלה בניתוח קיסרי, פותחים את הבטן, מוצאים, מזריקים מי מלח ומוצאים את התינוק והורגים אותו.
אבל יש לי שאלה.
רק שנייה, אבל לפני שהוא יצא, מותר להרוג אותו. אחרי שהוא יצא מהבטן, מי שיהרוג אותו זה כבר רצח גמור, זה כיסא חשמלי. איזה מצחיק זה, הרי לפני שעה, עוד שעה התינוק יצא לאוויר העולם, אבל הרי שעכשיו בתוך הבטן הוא אותו בן אדם. רק מה, הוא מחוסה קצת באור. תארו לכם שהחוק יאמר שאפשר לקחת תינוק ולהכניס אותו לתוך שקית שחורה מזבל שלא יראו אותו, ואז מותר לתקור אותו ולעשות גרידה וזה מה. מי אמר כזה? אז יגידו, מה זה, איזה מחוקק זה? איזה חוק טיפשי זה? אבל זה בדיוק החוק היום, שכל עוד הוא מחוסה באור, למרות שכל המכשירים מראים שהוא זז, בועט, נושם, תואם, ישן, מתעורר, נהנה ממוזיקה, ששמים מוזיקה הוא זז יותר, ששמים מוזיקה עצובה הוא יותר רגוע, רואים שכבר הוא אדם גמור לגמרי, מותר לרצוח
אז
אותו.
אז יש לי שאלה, נגיד לרופא הזה שעשה את כל ההפלות האלה, ועכשיו הוא חזר בתשובה, ולפני זה הוא לא יודע מה החטא, ממש כן, מה הגודל. כן, כן. לא יסליחו לו, כאילו זה לא פחות חמור ממישהו שיודע?
אז עכשיו הנקודה היא ככה, כל העבירות שעושים אותן במזיד לעומת שוגג, ודאי שבמזיד העונש הרבה יותר חמור, כן? לא צריכים להיות גאונים כדי להבין את זה, וככה כתוב מפורש בתורה. אבל יש עבירות שאפילו שאדם שב בתשובה, כמו שכתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, שם מסביר הרמב״ם ליהודי מה זה תשובה אמיתית. אז בתשובה יש כמה שלבים. מה הם השלבים בתשובה? שלב ראשון זה מיד, זה שלב א', בלי זה אין תשובה בכלל. לסור מיד מן החטא. סור מרע כתוב בתורה ועשה טוב. קודם כל מפסיק עם הרע. עכשיו מתחיל לבנות את הטוב. כן, זה לוקח זמן, ללמוד, צריך הרבה ללמוד, צריך להתרגל, זה לא קל לשנות הרגלים. אבל דבר ראשון, מיד אדם צריך ממש לקשור לעצמו את הידיים, גמרנו, נגמרו העבירות. אם עד היום הייתי רופא שעושה הפלות, יראו לי את האמת, בעוד שעה יש לי הפלה מתוכננת, מיד נגמר. עכשיו נגמר, לא מחר. לא אומר, אוקיי, אני ארוג עוד איזה שניים, שלושה, ומחר אני אפסיק. רגע, לא, זה שלב א'. קודם כל, סור מרע. לא רק בהפלות, בחילול שבת, בחוסר צניעות, בבגידות, באכילת לא כשר, באכילה בלי ברכה, כל הדברים שהתורה אוסרת. ברגע שהוא התברר לו שזה אסור, מיד הוא חייב להפסיק. זה שלב א', זה לא מספיק אבל. שלב ב', צריכים להתחרט על כל העבירות שעברו. אם אדם אומר, אוקיי, לא ידעתי, מה שהיה היה, עזוב, בוא נשכח מזה. מהיום והלאה אני אשתפר, זה גם כן מעלה, אז זה לא מספיק. אם הוא לא מתחרט על העבר, למשל, אדם חי עם גויה, 10 שנים, חי את היום יום בבית. כל פעם שהוא נוגע בה, זה עבירה חמורה מהתורה. יום אחד הוא עוזב אותה, חוזר בתשובה. אבל מה? יושב בבית ומתגעגע אליה. או, חבל שאני דתי עכשיו, אין ברירה, זו האמת. אני צריך לשמור מה שכתוב בספר, זה מהבורא. עשיתי טעויות, אבל הלוואי שאם היה מציאות שהיא לא יהיה עונש, אני אחזור, אעשה את זה בלי... הוא חושב כל הזמן בראש, זה לא עונש, זה לא תשובה, זה תשובה חלקית. כי הוא לא מצטער על העבירה. אדם חייב להגיע למדרגה על ידי שהוא לומד תורה ומוסר, שהוא ממש מגיע, שהוא מתבייש ומצטער על העבירות שלו. וזה קל. ברגע שאדם לומד כמה חודשים, הוא מגיע מיד למדרגה הזאת. הוא מבין מה גדלות הבורא ומה גודל האבון שלו, כמו שקין. קין מיד הבין, אחרי שרצח את אבל, קין, מה אמר? גדול אבוני מנסו. האבון שלי כל כך גדול שאי אפשר לשאת אותו מראש שהוא גדול. ככה הוא אמר. אז, ודוד המלך אותו דבר, שלחו לו את הנביא על איזה עבירה שהוא עשה, ומיד הוא אמר, חטאתי להשם, והוא התעלף על המקום. לכן, האנשים האלה עוד לפני שכבר נתפסו בעבירה, כבר מחלו להם. למה? התשובה שלהם הייתה אמיתית, לפי כל הכללים. לעומת זאת ראינו תשובה שהיא הייתה חלקית, למשל שאול המלך. שאול המלך היה צריך להרוג את העם הזה שנקרא עמלק, הוא הרג את כולם והשאיר אחד. ששלחו לו את שמואל הנביא, השם אמר לשמואל, איך תגיד לו שהוא חטא, הוא השאיר את הכבשים וכולי, אז הוא בא לשאול, אז במקום שלאומר מיד חטאתי, הוא התחיל להתווכח, אבל למה להרוג את הכבשים? מה הכבשים חטאו? אני רוצה להקריב אותם להשם. אני באמת לא חטאתי, אני רוצה לשם שמיים. מה ראו פה? שהוא לא מצטער. הוא חושב שהוא עשה טוב. אבל הטעות שלו הייתה, הריבונו של עולם שלח לך את הנביא. הוא כבר יודע את כל החשבונות שלך. ואף על פי כן הוא שלח לך נביא כדי להזהיר אותך. היית צריך מיד לפעול להגיד, סליחה, טעיתי. בגלל שהוא לא עשה ככה, הוא הפסיד את המלוכה. דוד המלך לא הפסיד את המלוכה. מיד אמר חטאתי, כתוב בגמרא באותו יום נמחל לו, הוא ישב וכתב מזמור. מזמור, יש את זה בתהילים. כן. מזמור לדוד, בבוא נתן הנביא. אז הגמרא אומרת, מה? מה הוא כותב מזמור? היה צריך לכתוב קינה, אבל. מה, תפסו אותו, חושדים בו שהוא לקח אישה נשואה וכולי, נראות שזה לא, הוא לא חטא באמת, אבל אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור. הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, טועה. כל זאת, לאחד במדרגה של דוד המלך זה היה נראה רע מאוד. לכן שלחו לו נביא כדי להגיד לו, חטאת. אז הוא כבר, היה לו מיליון תשובות הרי לענות. זה זיווג שלי משמיים, יש לה גט ביד, אישה גרושה, היה לה גט ביד. מה אתה רוצה? הוא יכול לענות לו. מה אתה רוצה? התחתנתי עם גרושה. היא גרושה מבעלה, הוא במלחמה, הוא לא חזר. אמרנו, היא גרושה, יש לה גט ביד. מה הוא? במקום להגיד את התשובות האלה, הוא אמר, אם השם שלח לי את הנביא, מה יעזור התשובות שלי? כבר יודע את כל החשבונות האלה. מיד הוא נפל והתעלף. לכן נמחל לו על המקום. לעומת אחרים, שהתשובה שלנו הייתה חלקי. אז עכשיו, הרמב״ם כותב, שלב ראשון, לסור מנהרה מיד. לא מחר, עכשיו מיד. שלב ב' להתחיל, לסור מכל הרע שבן אדם עושה. מחלל שבת, אוכל לא כשר, אוכל בלי ברכה, עושה עבירות, עושה איסורי קרת, מחלל שכל הדברים שהתורה כותבת, בהנחה והוא מבין מה התורה אומרת ומה לא. אם לא, הוא חייב ללמוד. אם אדם יודע שיש בורא ויש תורה שהיא תורת אמת, תורה מלשון הוראה, והוא בכוונה לא רוצה לדעת מה כתוב שם, הוא הרשע הכי גדול שיש. למה? זה במזיד, בשיטה. לא, אל תגידו לי. שאני אוכל להמשיך לעשות עבירות. אז איזה מין תשובה הזאת? תשובה פירושו שהבן בא לאבא שלו ואומר, אבא, סליחה, לא ידעתי מה אני עושה. הלוואי שהייתי יודע שזה ואלה ואלה הדרישות שלך. אז עכשיו בבקשה, אני מיד רוצה לכת ללמוד מה אתה מוכן שאני אעשה ומה אסור לי לעשות. זה תשובה. אחד שאומר, אבא, בסדר, מה שעשיתי הבנתי כבר, בסדר, אני אומר לו, טוב, בוא אני אלמד אותך מה עוד אסור לך לעשות. אז מה הוא אומר? לא, לא מעוניין. זה תשובה הזאת, זה סתם, זה לצאת לידי חובה, זה כלום. בקיצור, אז הרמב״ם מסכם, זהו, יש הלכה, הלכה הזאת היא, אין עליה עוברים. ככה, לסור מנהרה, מיד. דבר נוסף, להצטער על החטא. דבר שלישי, כל יום הרי שמתפללים, מה אומרים בתפילה? חטאתי, אביתי, זה נקרא וידוי. גם לפני שהולכים לישון, בקריאת שמע על המיטה, יש חטאתי, אביתי. אז אדם במילא שכל וידוי שהוא עושה מוחק עוד קצת מעבירות, עוד קצת. הוידוי זה מצווה מהתורה, כתוב שיש מצווה להתוודע לחטאים ולהוציא אותם, זה מה שנקרא מודה ועוזב ירוחם. מי שמודה על החטאים שלו, כוונה מתוודה, לשון מתוודה, זה מגלה את אבונותיו. ואם זה לעיני רבים עוד יותר טוב, אם הוא נאמר מחזיק את הבושה הזאת ואומר ליד אנשים, מצטער, חטאתי וזה, זה מדרגה עוד יותר גדולה. אז ברגע שהוא עושה וידוי כל יום, כל וידוי זה מצווה מהתורה שהוא מתוודה על החטאים ומצטער, ממילא זה מוחק לו את העוונות. עכשיו זה לא מספיק. פעם בשנה יש יום כיפור. יום כיפור מוחק חלק גדול מהעבירות, בהנחה והוא צם ומתענה ובא לבית הכנסת ומתפלל כמו בן אדם, ועושה את כל האיסורים שאסור ביום כיפור. מה? אז זה מועיל לו יום כיפור.
מה עם השבת הגדולה נגיד?
רגע, והשלב החמישי הוא המוות. המוות עצמו מחפר גם כן על הרבה מהעבירות של האדם. עכשיו, יש, כל מה שאמרתי מתאים לעבירות הרגילות שיש בתורה. לא אכל לא כשר, רימה קצת, עשה שיקר, עשה כל מיני עבירות שאסור לעשות אותה. אבל יש עבירות בתורה שמוות אפילו לא מספיק כדי לחפר. זאת אומרת, הוא הפסיק איתם, למשל, אתן לכם דוגמה. כל מקום שכתוב בתורה ונחרטה הנפש האם מישראל, הכוונה זה נקרא עונש קראת. מה זה קראת? שהאדם הזה נפטר, חוץ ממה שהוא הפסיד בעולם הזה ונענש פה, זה בכלל לא העונש. העונש האמיתי שעכשיו הוא היה צריך ללכת לעולם הנצח, איפה שכל הנשמות של ישראל, ולהתענג אין קט של, של הנאה, ממש אין סוף להנאה הזאת. ובמקום, לא רק שהוא לא הולך לשם, לוקחים אותו מה שנקרא לדיראון עולם. זה מה שנקרא ונחרטה הנפש עם ישראל, על 20-30 שנה של שטויות ועבירות, הוא מפסיד מיליארדים של שנות עונג. אז קודם כל, רק הידיעה מה הוא מפסיד לבד מספיקה, שזה עונש שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. אבל אני כבר לא נכנס לזה בכלל. עצם זה, אפילו נגיד לא היה עונש, עצם זה שהקדוש ברוך הוא יגיד לך בעולם הבא, אתה לא נכנס במחיצתי, אני לא מכניס אותך. היית עולה מנתק על זה שלא יצא צלם. פשוט עורך את ההקלטה, זה הסיבה. אז מה זה העונש הזה של הקראת? שברגע שאומרים לאדם, הרי כתוב התורה, ונחרטו הנפשות העושות האלו מקרב עמם, ככה זה כתוב, במקום אחר כתוב, ונחרטה הנפש האם מישראל. מי זה הנפש? לא הגוף. הגוף זה מות, יומת, זה הגוף, הגוף יומת, נגמר. סקילה, הרק, חנק, כל מה שכתוב בתורה. אבל העונש האמיתי זה לא המוות. יש כאלה בטיפשותם שחושבים שהמוות זה עונש. מוות זה לא עונש. זה תלוי מה הולכים אחרי המוות. כמה זמן הסבל של המוות? 10 שניות? 6 שניות? 3 שניות? דוגמה, אדם כמו היטלר, יימח שמו וזכרו. הרי הוא רצח 6 מיליון, הכניס ילדים קטנים, מסכנים, חמודים לתוך התנורים. חנק, הוא הרג אותם. יעלה על הדעת שכל העונש שלו הוא שהוא ירה לעצמו בראש? זהו, 3 שניות שהוא סבל. מה, איזה מין עונש זה? מה, מי הטיפש? איזה הוא ומי הוא זה ואיזה הוא שהוא יגיד כזה שטות? אלא ברור פה, ברור, הרי בתורה כתוב אני אל האמת והצדק. חייב שיהיה צדק. אנחנו רואים בעולם שלנו אנשים דתיים, אנשים שחיים לפי האמת, מקריבים הרבה מהרצונות שלהם למען הבורא, למען האמת שלו, ומתים ממחלות, שנתיים, סרטן, בתי חולים, מכשירים, בלי סוף של סבל. שנים הם סובלים. אני לא מדבר על אלה שכל החיים שלהם סובלים, מתים להם ילדים. אז מה, הם שעשו כמה עבירות בודדות כל חודש, קטנות, מסכן, פה דיבר לשון הרע, פה פתאות חילל שבת, אבל רוב החיים שלו היו לפי האמת. זה אדוליף, אדולפית לחזרה.
כן, את הדבר הזה. אז מילא, אז זה שכתוב ונחרטה הנפש ההיא, זה עיקר העונש. הרי לא יעלה על הדעת שאדם על ה-3-4 שניות האלה, זה כל העונש שלו, אלא ברור שלוקחים את הנפש שלו למקום אחר, כמו שהתורה אומרת, וזהו הצדק שמדובר עליו בתורה. באותה מידה הפוך, שכתוב שכי מנסה השם אתכם. הרי כל החיים זה ניסיונות. אין רגע שהוא לא ניסיון. למשל, לערוך כאן את השיעור או לא, זה ניסיון. יש אנשים שמסכימים שיבוא מי שידבר איתם דברי דת בבית. יש כאלה שבשום פנים ואופן לא מסכימים. לא פותחים בכלל פתח, כי כבר יודעים, אם האמת הזאת תיכנס אליי, אני אחר כך יחיה בקונפליקט. אז מראש, מה שהוא חושב על החכם המדומה, בוא נמנע את זה. זאת אומרת, לא יודעים, מצבנו טוב. אבל זה לא, זה טיפשות. הרי בן אדם שלא מודע לאמת, זה לא אומר שהוא פטור מעונש, או שהחיים שלו זה טעות. ידיעת החוק לא משנה את מצבו של האדם, עדיין הוא הולך בדרך לא נכונה. אם אדם מעלה על רכבת לכיוון הנגדי, הוא לא יודע, הוא שר, צוחק, משחק במחשב, ברכבת, ימים ולילות, ומבסוד, הוא אומר עוד כמה, עוד מעט נגיע ל-LA, עוד מעט. אחרי שבוע, פתאום הוא הגיע בכלל, אני יודע, לקנדה, לא יודע לאן הוא הגיע, לאיזה מדינה אחרת בכלל. Welcome to Canada. הוא אומר, מה קנדה? אני נסעתי ל-LA בכלל. אומר, סר, you took the wrong train, לקחת את הרכבת הלא נכונה. עכשיו, זה היום האדם שחי בלי תורה, הרי התורה זה ההוראות של החיים. כן, הוא אוכל, משחק כדורסל, הולך לסרטים, הולך לים, מטייל, אוכל, אבל זה רק, הכל רגעי. בעוד שנייה זה הכל ייגמר, ואז הוא נכנס לעולם אחר. עכשיו הוא כבר בלי הגוף.
הבעל והאישה.
כן.
בעולם האחר, איפה הם? קשורים אחד בשני?
קשורים בהנחה ושניהם צדיקים. אם אחד רשע, אחד צדיק, אחד הולך למקור אחד, שניהם
מקום אחר. שניהם צדיקים, שניהם ביחד שמה?
שניהם צדיקים, כן. כל המשפחה, גם הילדים, הכל.
ביחד.
כתוב בפורש, יש לי הרצאה שלמה חיים אחר המוות, שמי שנפטר, אם הוא צדיק, באים הקרובים שלו לקראתו ומקבלים אותו.
איך זה מוכח?
התורה מדברת על זה. גם העולם המדע, דרך אגב, הוכיח היום בדברים שאנחנו אומרים בתורה על חיים אחר המוות, כמעט הכל הם הוכיחו כבר. למשל, היה איזה ילד גוי, ילד גוי שמת, שהוא חזר לחיים, היה לו מוות קליני. אחרי כמה דקות הוא חזר לחיים, הוא אמר להורים שלו, איך זה שיש לי אחות ולא ידעתי? אז ההורים שלו אמרו לו, מי זה אחותך? אומר, ג'נפר. אומר, איך אתה יודע על ג'נפר? לא סיפרו לו, לפני שהוא נולד, הייתה לו אחות שנפטרה מסרטן. ועכשיו הוא מת, הוא חזר לחיים אחרי כמה דקות, ואמר להם, היא באה ואמרה שהיא אחותי ודיברה איתי. איפה בדיוק הוא פגש אותה? הוא היה פה בשולחן הניתוחים. אתם מבינים? והגמרא אומרת שקרוביו של אדם יוצאים לקראתו. קבלים אותו בעולם, שהוא מגיע לעולם העליון, רואה את החברים, את האלה שהוא חי איתם בחיים, כל מי שנפטר והוא מכיר, באים. לפעמים הם שמחים לקראתו, כי הם יודעים שמצבו טוב, לפעמים הם מדוכאים לקראתו, שהם יודעים מה מחכה לו. זה דבר מעניין, הזוהר מדבר על זה. והנה, המדענים כבר היום מוכיחים על זה. אלה שהם מתעסקים, קרדיולוגים ורופאים של מוח ולב, שמתים להם חולים וחוזרים לחיים, זה נקרא out of body experience. מוות קליני, חוזרים לחיים אחרי יותר מ-6 דקות, שבעולם המדע ברור שאחרי 6 דקות אדם כבר לא יכול לקום נורמלי. והנה הם חוזרים לחיים והכל הם זוכרים ומספרים מה קרה להם בזמן שהנשמה יצא מהגוף, ומספרים מה היה בחדר. שלי, אתם תראו, כאן יש כאן ברבע שעה של ההרצאה הזאת, מדברים על זה עם רעיונות ומדברים עם אנשים שזה, שמתו וחזרו לחיים, דברים מעניינים יש כאן. טוב, עוד נחזור לעניין. מסקנה של התשובה, כל העבירות שיש עליהם קראת, מה שכתוב התורה, למשל אוכל חמץ בפסח, למשל, אני אתן לכם דוגמה, זה יכול להיות נוגע יותר
קראת זה שמור שבת?
קראת, שמירת שבת, כתוב ונחרטה הנפש עם ישראל, מי שלא שומר שבת, מי שאוכל בכיפור, מי שאוכל חמץ בפסח, מי
שאוכל... זהו, פעם אחת מספיק לו?
פעם אחת הוא נכנס לקטגוריה של קראת, אלא אם כן הוא עשה את זה תשובה.
יכול, יכול לחזור
לא, אבל אלא אם כן הוא עושה תשובה, תזכרו, תשובה מחפרת, אבל תכף אני אסביר איך על קראת עושים תשובה, שתבינו. עכשיו, יש עוד עבירה, למשל, בעל נשוי לאשתו, לא בוגד, נאמן, 100%. כל פעם שהוא נוגע בה, הוא והיא שורה קראת. למה? כי כתוב בתורה, ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. אסור לך להתקרב אליה שחס וחלילה וטעות לא תיגע בה ותבוא ליחסים מלאים. למה? מה הבעיה? כיוון שידוע שאישה כל חודש בערך יש לה את המחזור החודשי, ואז הרחם, כל הרחם שלה מתפוצץ ויוצא הרבה כמויות של דם וכו'. והדם הזה, זה מה שנקרא דם תמה, דם של נידה. בעצם ברגע שקרה התהליך הזה בגוף של האישה, הבורא גילה לנו דבר שלעולם לא היינו מבינים אותו. מה הוא גילה לנו? שכרגע לא מדברים עכשיו על לכלוך. יש אנשים שדם זה לא לכלוך בשבילהם, לא אכפת להם, לא מגיל אותם. זה לא מדובר פה על לכלוך, מדובר פה על דבר כזה שהוא רוחני, זה נקרא תומעה. יש כל מיני תומות, יש תומעת מת, יש תומעת מצורע, יש תומעה של נידה וכו' וכו'. עכשיו, אדם שנגע באמת, אז הוא נהיה תמה. ויש מים מקווה, מים תאורים של מי גשמים או מי מעיינות שאפשר, שמסלקים את התומעה מהגוף. ומים שאובים לא יכולים לסלק את התומעה מהגוף. מים שהביאו אותם בידיים ממקום מסוים. אבל מים שנקבו, ככה כתוב בתורה, זה דברים שאדם לא יכול להבין אותם. אין לאדם את היכולת להבין את הגלות של הבורא ולמה הוא אמר א' ב' ג'. אפשר לנחש, אפשר לנסות, אפשר לקרוא את המפרשים, אבל באמת לדעת למה השם אמר את הדברים האלה, זה לעולם אף אחד בעולם הזה לא יכול להבין. רק בעולמות הרוחניים אפשר להבין מה זה. לכן לא שייך להתווכח על זה בכלל. דרך אגב, אחד הראיות הכי חזקות שהדת שלנו היא אמת לאמיתה, שהיא דת הכי מוזרה שהייתה בהיסטוריה. אף אחד לא יכול להבין את הדת שלנו בשכל אנושי. 95% מהדברים שכתובים בתורה, אדם הכי חכם בעולם לא יכול להבין מה זה. זה נשמע לו כמו, זה ממש אשליה, זה דבר שלא מובן בכלל בשכל. למשל, קורבנות, לקחת קורבנות, לשחוט אותם, לקחת חלקים מסוימים לתת לכהן, חלקים אחרים לשים על המזבח, לקחת את הדם, לשים על האוזן, לשים פה, לשים שם, לקחת כמה טיפות לשים בפינה הזאת, כמה טיפות בפינה הזאת, מי מבין מה זה? מי? מה זה שייך? גם זה ראיה ברורה שאדם בשר ואדם לעולם לא היה נותן כזה ספר. לאיזה אדם בשר ואדם אכפת שמי שהדליק אש באיזה יום בשבוע שנקרא שבת, עכשיו הוא צריך לקחת כבש לבית המקדש ולשחוט אותו ולקחת כמה טיפות ולהגיד וידוי, מה אכפת לו, הוא כבר עוד מעט יהיה במילא בקבר אותו בן אדם. בשביל מה הוא ייתן כאלה חוקים מוזרים? אלא רואים שזה בכלל חוקים שהאדם לא יכול היה להמציא גם אם הוא היה רוצה. אף אחד לא יכול לדמיין כאלה דמיונות. מי, איזה אדם בשר ואדם ייתן חוק שאסור לאכול לחם שבוע בשנה? מה אכפת לו מזה? מה הוא הרוויח מזה? מה יש בזה? הרי לא נתפס בשכל בכלל. מה, איזה מצווה מוזרה שצריכים לקחת ציפור ולגרש אותה מהכל ולקחת את הביצים או את הגוזלים ובזכות זה יהיה לך חיים ארוכים. והחיים שלך בעולם הבא עוד יותר טובים. זה נקרא מצוות שילוח הקן. הרי אם תנסה מיליון שנה להבין את המצווה הזאת בשכל אנושי, תגיע למסקנה אחת שזה אכזריות. מה יש בזה? כלום. ועוד מיוחד שהתורה שלנו מאוד מאוד חסה על בעלי חיים. הרי יש מצוות צער בעלי חיים, שאסור לצער את החיות, צריך להכיל את החיות שלך לפני שאתה אוכל. יש לך תרנגולים, כמו בימיהם, עליהם כבשים, תרנגולים. אסור היה לשבת לאכול עד שהחיות לא שבעות. באותה מידה שאתה עשה עבירה צריך לשחוט את אחד החיות האלה, או שאם יש יונה אתה רוצה לראות את הגוזלים, קודם כל תגרש את האמא ותיקח את הגוזלים ובזכות זה רז, זה הדברים האלה, ועל המזבח בצורה כזאת וחיה כזאת וביום כזה ובערב ולפני מה זה כל זה. הרי כל זה לעולם בן אדם גם אם היה עכשיו רוצה לבוא ולהמציא דעת אף פעם לא היה ממציא כאלה חוקים קשים, במיוחד שזה עלול לעורר נגדו גל של התנגדות. תארו לכם שאותו משה רבנו, לאלה שרוצים להגיד שהוא המציא את התורה או שהוסיף, איזה אינטרס היה לו לעשות כזאת תורה מסובכת, כל כך הרבה הוראות שרובם במילא אף אחד לא מבין. הרי זה רק יעורר התנגדות נגדו. הפוך, תביא דת קלה כמו אצל הנוצרים, הכל מותר, תביא דת קלה ונגמר, כולם ינשקו לך את היד, כל הכבוד, יש לנו חוקים, יש סדר, נגמר. עד רבה מזה שהוא הביא כאלה חוקים שאף אחד לא מבין מאיפה זה בא, מכאן אתה רואה שזה בא מכוח על אנושי פשוט, חד וחלק, לא צריך יותר הוכחות מזה. זה רואים שהדברים האלה לא ברורים. עכשיו שהבורא הזה כותב שזה מותר וזה אסור, אתה צריך להיות אידיוט ממדרגה ראשונה להמשיך בדרך נגד הספר. הרי אתה רואה שיש לזה מחיר כבד, בסוף אתה תגיע לנקודת האמת. מה תגיד אז? קשה לי היה, אהבתי סטייק של חזיר. עכשיו, יש כמה עבירות של קראת, התחלנו לציין אותן. שמירת שבת, עבודה זרה, גילוי עריות, יחסי מין בתוך המשפחה, וכו' וכו'. אחד העבירות שאנשים לא מודעים להן, למשל, האדם החילוני יודע שגילוי עריות זה עבירה חמורה מאוד. אולי הוא לא יודע שזה קראת, אבל הוא יודע שזה כבר חציית קווים אדומים מבחינתו, נכון? אם אדם היום בבית משפט ששומעים שאדם אנס את ביתו, כולם מזדעזעים. ששומעים שאדם חילל שבת, אף אחד לא מזדעזע. אדרבה, זה הפוך. אם שומעים שהוא שמר שבת, כולם מזדעזעים, הכל יתהפך. למה? שבת לא רגילים. אונס בתוך המשפחה עדיין רגילים שזה דבר חמור. יש עוד דבר שלא רגילים, שזה טהרת המשפחה, שמירת נידה. מה פירוש? פעם בחודש אישה מקבלת את המחזור, ויש לה את הפיצה. עכשיו, מה קורה? ברגע שעבר לה הדימום, זה בערך 5-6 ימים, נגמר הדימום.
כמה
צריך להיות? היא צריכה 7 ימים עכשיו לספור עד ש-100% אין אפילו טיפה קטנה של דם כחוץ.
מה שהפסיק?
מהרגע שהפסיק.
7 ימים?
ויש דרכים, איך בודקים את זה, יש הלכות, יש ספר טהרה לבת ישראל. עכשיו, מהרגע שהפסיק, שוברים שפרה, סופרים עוד 7 ימים, גם בזה יסודות, אני לא נכנס לזה עכשיו. הסיבה העיקרית לזה, כי לפעמים הדימום חוזר. ורוצים להיות ב-100% בטוחים שלא מסתכנים פה בעונש קרץ, זה דבר נורא והיום, לכן מחכים עוד 7 ימים, ואז בערך 12-13 יום, בא לאסור לו לגעת באשתו, ואז היא תובלת במקווה מים תאורים שנקבו למקום מאליהם, מגשמים או מעיינות או ים וכו', ואחרי שהיא נכנסת כולה בתוך המים, אם יש שערה אחת מחוץ למים, היא לא תאורה, הטומאה נחזה באותה שערה, חייבת כולה להיות בתוך המים הטבעיים האלה, אחרי שהיא יצאה היא נתהרת. עכשיו מה קורה? דוגמה, אישה היא כבר נגיד בגיל 50 והפסיק לה כבר המחזור. זהו, אף פעם כבר לא יהיה לה מחזור, היא זקנה, כבר גמרנו, נגמר הדימום. אבל היא אף פעם לא הלכה למקווה. אז היא אומרת, הרבה פעמים קורה לי בשיעור שחילוניות בנות 55-60, אומרות, טוב, לי אין את הבעיה הזאת. אני כבר זקנה, אין לי דימום יותר. אין לי הכוונה אין לי מחזור וכל זה, אז מה, זה טיפשות, למה? היא לא יודעת מה זה. מהדימום האחרון שהיה לה, מהמחזור שהיא הייתה, לא יודע, בת 45, לא יודע מתי, הרי 10 שנים אף פעם לא יצאה מהסטטוס הזה של תומה. היא עדיין כל הזמן תמאה. מתי היא תצא מזה? שלפחות פעם אחת אחרי התומה האחרונה שהייתה לה, לפחות פעם אחת היא תטבול ואז היא תאורה לכל החיים. אז תראו, זה דבר מעניין. אישה כזאת שהיא נשואה לדוגמה, יש לה דברים אחדים, היא חיה עם בעלה, חיה אישות. אז מהפעם הראשונה שאלה מחזור, כל מה שצריך שתטבול רק פעם אחת אחרונה וזהו, היא לעולם לא תקבל את התומת נידה הזאת. ואז היא מותר לה עם בעלה אלא שום היה, וכיוון שהיא לא עשתה את זה בפעם אחת, שזה נגיד חצי שעה ונגמר, כל החיים שלה היא עושה איסורי קרת. בגלל שהיא נמצאת בסטטוס של קרת. קל וחומר צעירות שכל חודש זה חוזר להם, כן? נמצא שיש בעיה, למשל רווקים ורווקות. אחד הבעיות שהנישואים נכשלים היום זה בגלל שהתחילו להיות נישואים לפני הקידושים. והתורה אמרה לא תהיה קדשה בישראל, קדשה זה לשון נקייה לזונה, כן? התורה לא רצה להגיד לא תהיה זונות בישראל, אז היא אמרה לא תהיה קדשה כאילו קדושה, הפוך, זה נקרא לשון סגי נאור. הרבה פעמים בתורה, התורה מדברת מלשון נקייה, לא רוצה להגיד דברים שליליים, אז היא מדברת את ההפוך שתבין לבד. אז עכשיו, התורה, לכן אמרתי קודם שהקדוש ברוך הוא עשה לאישה סימן, סיל, שידעו אם היא עשתה, לא עשתה, כדי, עד היום ברוב העולם, אצל הגויים, ביוגוסלביה, ארמנים, ערבים, הרבה מקומות בסין, בכל מיני מקומות, אישה שהיא לא בתולה, אף אחד לא מוכן לחתן איתה. אף אחד בארצות האלו, אפילו בעודו, עודו העובדי אלילים האלה שמשתחווים לפרה, אם אצלם אחת היא לא בתולה, אף אחד לא מוכן להתחתן איתה. אמרנו, היא second class citizen, היא גמורה לכל החיים. איזה בושה שאנחנו שלימדנו את העולם על זה, שקיבלנו תורה מהבורא, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התואבות האלה עשו הגויים האלה והקוץ בם. כתוב בתורה, הגויים מרוב שעשו עבירות וטומאה וזנות וכל מה שהם עשו, אני סילקתי אותם מהארץ והקוץ בם, הקוץ מלשון קץ, נמאס לי מהם, ירדו לי מהעיניים, תיזהר לא להיות כמותם. אנחנו היום חיים בדור שאנחנו בדברים מסוימים צריכים ללמוד מהם. איזה בושה, ללמוד מהערבים דברים מסוימים וזה, זה ממש בושה. למשל, לעולם לא תמצא ערבית בביקיני, אין כזה דבר, אתה יכול, תראה לי מדינה בארצות ערב שיש חוף ים, שאנשים יושבות עם בגד ים, אין כזה דבר. הם חיים, לצערי הרב, כמה שזה כואב להגיד את זה, כן? הם חיים ברוב הדברים של יחסי אישות כמו התורה יותר מאנחנו, ואנחנו לימדנו אותם את זה, זה מה שהאבסורד פה. ההידרדרות היא הייתה נוראה בדורות האחרונים, עד לפני 100 שנה, איפה הייתה יהודיה בביקין? לא היה כזה דבר. איפה היה כזה דבר, דוגמה, שחבר וחברה יגורו ביחד? איפה זה היה? תסתכלו אצל הסבות שלנו ועלה, אם היה כזה דבר. איפה? אפילו בדור שלי, לפני 15 שנה, לא היה מקובל שהחבר יבוא וישן אוברנייט בבית של הבחורה, לא היה כזה דבר. ההורים לא מסכימים כזה דבר. היום זה כבר נהיה מודה, כולם כבר זה העולם. ההידרדרות של העולם המוסרית היא כל כך גדולה, וברוב המקרים האנשים אפילו כבר לא אשמים, הם פשוט גדלו למציאות כזאת. הבנתם? הם לא מבינים. אתה היום מדבר עם היום עם אדם, אתה אומר לו, איך אתה, מה אתה נשוי? איך אתה חי עם החברה שלך? מה הבעיה? אני לא מבין. זה ככה, זה לפני החתונה, זה עוד מעט מתחתן, אין עוד כסף, כל מיני תירוצים, זה כולם היום. אתה שואל אותו, אתה יודע שאתה חי כל שנייה בעבירה של קרת? מה זה קרת? איזה עבירה? מי אמר? מי קבע? התורה קבע. טוב, אני לא מאמין בתורה. זה התשובות, לא? אבל התורה בחמש דקות אפשר להוכיח לך שזה ספר אלוקי. אז אם זה ספר אלוקי, אז מי חכם? אותו אחד שלובש שחור עם זקן, והוא חי לפי ההוראות, ואתה בז לו, ואתה מגחך עליו, בסוף מה שנקרא צוחק מי שצוחק אחרון. בסוף הוא יצחק עליך, אתה תהיה מסכן. פעם היה לי בשיעור זה אחד שהתחכם, הפריע וליצן. כבר בסוף איבדתי כמו שנקרא את הסבלנות אליו. אמרתי לו, תשמע, היום אתה מתווכח, היום אתה מפריע, את האמת שמעת, אני כבר יודע שאתה יודע, את האמת אתה יודע, רק אתה לא מי, אתה הגאווה שלך לא נותנת לך להודות, בסדר. אבל אני אגיד לך, יבוא יום, אמרתי לו, שאתה עוד תצעק לי, תתחנן שאני אעזור לך. תזכור, אני מעכשיו אומר לך, אני אעשה לך ככה עם היד, אדיוס, גוד ביי. לא יהיה לי עליך שוב רחמים, הכל מה שאתה מתווכח היום, יראו לנו, ומעכשיו אני אומר לך. תוך דקה, כל הזה שלא התחלף, למה? הוא פתאום עצר לרגע מהליצנות. הרי הוא יודע שהוא השתכנע, אני לא טמבל, אני רואה שפת גוף של בן אדם, אני רואה אם הוא מבין, הוא מאמין מה שמראים לו או לא. ושאלתי אותו, יש לך משהו לסתור? מה שמראים? אין לו מה לסתור. סתם רוצה בכוונה לשכנע את עצמו להמשיך בעבירה. בסוף הוא אמר, סליחה, אני מצטער, לא התכוונתי וזה, חזר בתשובה בן אדם הזה. למה? לפעמים צריך, כמו שנקרא, דווקא בדרך שלילית. להעיר את הבן אדם בדרך שלילית. בכל מקרה, האיסורים האלה של קראת, רק נסכם את הנקודה הזאת, היא ככה. שכתוב בתורה, שרמב״ם כותב לסיכום, שעל איסורי קראת אפילו המוות לא מחפר. לא רק לחזור בתשובה, לא רק להצטער על העבר, לא רק לעשות וידוי כל יום, לא רק כל שנה יום כיפור, לא גם בסוף שמתים, צריך במהלך החיים לקבל ייסורים ביוד. וזה החלק העצוב בסיפור. שרואים שהרבה אנשים שכבר חזרו בתשובה סוף סוף, הפסיקו עם העבירות, נופלים עליהם כל מיני מכות. פה הפסדי ממון, פה בעיות, לא יכולים להיכנס להיריון, כל מיני בעיות. וזה מה שכתוב. כמה שעושים יותר איסורי קראת, יותר קשה אחר כך למחוק אותם בפרק חיים שנשאר לחיות. זה לא צחוק.
כמה שיותר סוגים שונים של איסורים?
לא, אפילו מאותו אחד. כל פעם, נגיד, כל שבוע, חילולי שבת. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד סיגריה, שבת, וטלוויזיה, וכל לחיצה על השלט. כל עבירה היא עבירה בפני עצמה.
בלגן עכשיו.
בלגן, בלגן.
בלגן,
בלגן.
לא,
בלגן, אבל אני אסביר לך משהו. קודם כל, איסורים של העולם הזה זה... כאפס וכאין לעומת איסורים של עולם הבא, זה התורה כבר מזמן עודתה.
בסדר, בגלל זה אני אפילו להתייסר פה.
ודאי, זה עדיף.
עכשיו, חוץ,
לא, חוץ מזה, תראה, הקדוש ברוך הוא מודע לרמה של הדור, רואים את זה במפורש. כי הוא מה הראיה? הרי אני מתעסק כבר, התעסקתי עם אלפי בעלי תשובה. ונכון, לפעמים רואים שאחד סובל יותר מהשני, אבל זה לא ראיה, גם יש כאלה שסבלו לפני שחזרו בתשובה. באמת, מה שכתוב בתורה שהאיסורים בעולם הזה, הגמרא אומרת עד איפה מגיעים האיסורים, אדם מחפש מטבע בכיס ויצא לו מטבע אחר, זה גם איסורים. אתה צריך להבין מה זה איסורים. איסורים זה דברים שאפילו לפעמים כבר בעיניך זה לא נחשב איסורים. למשל, פספסת את האוטובוס, אתה עובד 10 דקות בקור בתחנה, אתה לא הורג את עצמך על זה. זה מחפר הרבה מהאבונות כאלה דברים. למשל, גנם גנבו לו $1,000.
אני בחירתי שבת. אני היה ב-28.
כן.
שמעת אולי 2 שבתות בחיים שלי.
כן.
כמה שבתות זה? כמה פעמים? כמה איסורים אני צריך
אז קודם כל יש לי בשורה משמחת בשבילך, ככה.
ואני אגיד לך את האמת, לא רע לי באיך שאני בחי.
לא.
אני לא מתייסר.
לא, קודם כל אני...
החיים החילונים שלי לא מייסרים אותי.
קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, זה רק סימן רע מאוד מה שאתה אומר לי. אל תתגאה בזה.
אני לא מתגאה, אני אומר...
כי התורה אומרת ככה, תשמעו טוב. אני לא מדבר...
חכה
זה בלי קשר. אני לא מדבר מדעתי, אני רק כל דבר שאני אומר אני קורא פשוט, זהו. מה כתוב? תשמעו מה כתוב. כתוב, אני אל קנה. מה זה קנה? נשון קנאי. סטריק, שמע טוב, אני אלקנה משלם לרשע. קודם כל צריכים להבין מה זה רשע. רשע זה אדם עם לב רע? מה פתאום? אין שום קשר בין רע לרשע, זה שני מילים שונות לגמרי. היום אנשים טועים, חושבים שרע מתכוונים רשע, רשע מתכוונים רע, זה לא נכון. יכול להיות אדם טוב לב כמו שאתם, אנשים מאוד נחמדים, מאוד סימפטיים, מכובדים, הכל טוב יפה, ולפי התורה רשעים גמורים. לא יכול להיות יותר רשעים מזה. לעומת זאת יכול להיות הפוך בדיוק, אנשים לא סימפטיים, לא נחמדים, לא הכל, אבל חיים כמו הספר, כמו גיסטאפו, מותר, אסור, זהו, קר, כמו קרח, לא נחמדים, והם לפי התורה צדיקים. נכון שחלק מהיהדות זה להיות נחמד לכל אדם ולעזור וגמילות חסדים, חלק גדול, אבל עדיף אחד אנטיפט ששחי לפי התורה מאשר אחד סימפטי ונחמד לכולם שעושה את העבירות הקראת כל רגע ורגע. לכן שמע טוב. מסקנה ככה כתוב. תראה, אני רק מקריא לך. קודם כל כתוב, כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם או לא. פסוק אחד. כל החיים זה ניסיון, כל רגע ורגע אני מנסה אותך לראות אם אתה אוהב אותי או שאתה כפוי טובה. זה פסוק אחד. מקום אחר כתוב, 40 שנה הולכתי אתכם במדבר לענותך, לראות את אשר בלבבך, תשמור מצוותיי או לא. 40 שנה אני לוקח אתכם במעגלים, מכות, אין מים, פתאום אין מן, פתאום גויים באים למלחמה, צרות. תקראו מה כתוב במדבר, כמה ייסורים היה שם. למה כל זה היה? משחק. משחק. ממש כמו בגנון, בכיתה. הילד שומע למורה, נותן לו סוכריה. לא שומע, מוציא אותו, מעמיד אותו בפינה. ממש ככה. ככה כתוב. מה אתה יכול? אתה לא יכול להתווכח. שחור על גבי לבן. כל הניסיונות האלה, אני מוליך, מביא לכם איסורים, מכות, צרות, מה זה בסך הכל? מבחן, ניסיון, לראות אם אתה נאמן לי, אתה שומר למצוות, גם כשקשה או רק שקל, שמיליונרים זה קל להיות דתי. יש לך משרתים, גויים, שעון שבת, הכל, מה, הכל חיים קלי קלות. קשר, אין בעיה, קונה, לא, באמת קל מאוד. בוא נראה אותך שאין כל כך פרנסה, שעדיין אתה נשאר נאמן. בוא נראה אותך שהבריאות לא מאחוז, שגם אין ילדים, שיש בעיה, שיש בעיות, וכו' וכו'. זה המבחן. חיים של מלך וקל לו, ומלך הוא שומר והוא מכובד. זה פשוט מאוד. חוכמה היא בקושי. זה ראינו, למדנו את זה מהתורה. אבל למה כל זה? מה כתוב? אני אל נאמן לשלם שכר לאוהביי ולשומרי מצוותיי לאלף דור. לא דור אחד. מה זה אלף דור? אתם יודעים מה זה אלף דור? זה אוף, זה תקופה בלי סוף, זה רק משל. זה לא ממש אלף, זה לא 900 או אלף. מראה לך לתקופה שאתה לא יכול בכלל לדמיין. או במקום אחר כתוב, שאני מנסה אתכם ובוחן אתכם, אבל מה השורה התחתונה? להטיבך באחריתך. בסוף אני רוצה להטיב לך. והרי אני אמרתי לכם קודם, בעולם הזה אין, אי אפשר להצביע ולהראות שהצדיקים מקבלים את שכרם. הרבה צדיקים אין להם כלום, או שעניים, או שמתו ביסורים, או שאין להם ילדים, או שלא מצאו שידוך, כל מיני צרות. מה, אפשר להגיד שכל הצדיקים טוב להם בעולם הזה? ודאי שלא. הרי משה רבנו, הגמרא בברכות אומרת שמשה שאל את השאלה הזאת מהקדוש ברוך הוא. משה ירער על הקדוש ברוך הוא, לא הבין. אמר משה שמדבר איתו יום יום, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאל אותו שאלה, מה שכולם שואלים היום, איפה הצדק? הוא שאל אותו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, והקדוש ברוך הוא ענה לו הרבה תשובות שם. אבל המסקנה היא מה? שכתוב בתורה את התשובה. כתוב בתורה, מה כתוב? אני אל קנה משלם לרשע אל פניו לעבידו. פסוק, אני יכול להראות לכם איזה שחור על גבי לבן. משלם לרשע אל פניו לעבידו.
מה זה אל פניו לעבידו?
קש! בעולם הזה מיד נותן לו עכשיו את כל החלומות שלו. הוא חולם להיות שחקן כדורגל, כך. חולם להיות שחקן בהבימה, בשבתות, בתיאטרון, כך. חולם לעשות עבירות עם נשים, זה החלום שלו, כך. כל מה שאדם בוחר וזה החלום שלו, אם מגיע לו שכר על כמה מעשים טובים שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא דואג שהוא לא ימות לפני שיקבל את כל שכרו בעולם הזה, שזה בושה גדולה מאוד.
ואם החלומות שלי הם לא לבגוד באשתי או לא לגנוב או לא זה, החלום שלי הוא לעשות משהו שהוא שלי, כאילו שאני מגשים את עצמי בדרך אחרת, אבל זה לא קשור לדעת. למשל אני עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להיות כתב בעיתונות.
כל החלומות של האדם בעולם החומר, שזה לא
עולם חומר, זה לא חומר,
זה העולם הזה.
עולם הזה, כן. למשל, אדם יש לו חלום להיות בעל קבוצת כדורגל. זה החלום שלו.
אני לא יכול להיות דתי.
שאלנו מה, דוגמה.
לא יכול להיות דתי?
כן, יכול. אתה מערבב כמה דברים. אין סתירה.
אבל אני יכול להיות גם כתב בעיתון שמטייל בעולם ומטייל
במקומות. 100%.
יכול?
אין בעיה.
אבל יהיה לי הרבה סתירות.
רגע, אני אשאל אותך שאלה. אתה רואה, אני יש לי שעון, נכון?
כן.
נכון. יש לי חליפה, נכון? נגיד שהיה לי מכונית של 100,000 דולר, דוגמה.
יכול לנסוע במכונית של 100,000 דולר?
נגיד שהיה לי, כן, נגיד שהיה לי וילה של 1,000,000 דולר. נגיד שהיה לי, נגיד, הרי יש חרדים כאלה, יש רייכמן, יש וולסון, יש העשירים הכי גדולים בעולם הם חרדים. לא צריך לספר לכם, זה בעיה וכל... אין בזה שום סתירה. הבורא, לכל אדם יש את התיקון שלו. יש אדם בא בנוני, יש אדם בא עני, יש אדם בא עשיר. זה מה שהתחלתי להגיד לכם קודם. 40 יום לפני היווצרות הוולד, עומד מלאך לפני ריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו, טיפה זרע, טיפה זו, מה יהיה עליה? נכון? מה יהיה איתה? ומה כתוב שם? חכם או טיפש, נאמר, עשיר או עני, נאמר, בריא או חולמי, נאמר, זכר או נקבה, נאמר. רשע או צדיק לא נאמר. ללמדך שכל התכלית של האדם בעולם זה הבחירה אם להיות צדיק או רשע. זהו, זה התכלית של החיים. שנאמר בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. למה אתה נותן לי את המוות? תן לי רק את החיים ואת הטוב והכל יהיה טוב. לא, אתה מקבל את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה הציווי, תבחר בחיים, באמת, בתורה. על מי נאמר חיים? על התורה. על התורה נאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגה יומם ולילה. זה נאמר על התורה. באותה מידה אפשר לבחור במוות, אפשר לנסוע בג'טסקי בשבת, זה לבחור במוות, לעשות עבירות
קרה.
אין בעיה, עוד פעם, יש דבר שמותר, אני מסביר לך. קודם כל, בכלל התהליך של חזרה בתשובה חייב להתבצע בצורה, ולא כמו שקרה אצלך שאת אמרת, הוא חייב להתבצע בצורה, מה שנקרא באנגלית, slowly but surely. זאת אומרת, לא לעמוד במקום.
אם אני חיה במקום של חילונים, שאבא שלי בכלל לא מאמין שיש.
כן, כן, הבנתי.
ואני נמצאת ומנסה לשמור שבת במקום כזה.
מקום כזה קשה, לכן צריך לצאת ממקום כזה. אבל אני רק אומר, דוגמה, אדם עכשיו מתחיל מאפס. אז שלב ראשון הוא משתנה, קודם כל להפסיק עם העבירות. למשל, יש לו חברה, עושה היסטורי קרה, מפסיק.
מה אנחנו עושים? למשל,
אז אמרתי, קודם כל, כל רגע שאתם ביחד זה איסור ייחוד. אסור לזכר ולנקבה להיות יותר משלוש דקות סגורים במקום אחד בלי אנשים. למה? היצר הרע אלוף. ברגע שבחור עם בחורה לבד, אף אחד לא רואה, אין לו בושה. כבר פה לא מדבר על אנשים שכבר חיים כמו בעל ואישה, אני מדבר על אנשים זרים. למשל, אדם הגיע לבית, נכנס, יש שם בחורה. והיא נועלת את הדלת והוא יושב איתה. מהרגע שהוא לבד שם ואין אף אחד, הראש שלו לא מפסיק לעבוד על העבירה. או שלה, אותו דבר. ככה זה עובד, הרי כאן מתחילים כל העבירות, מי נותן לה טרם בלילה וזה, או שהיו לבד באיזה מקום חשוך, הרי אם זה היה ליד אנשים, באמצע הרחוב, הוא מתבייש לעשות עבירה, באמצע הרחוב, כולם עוברים, לכן, להיות ביחד לבד זה כבר ייחוד, ולקיים יחסים לפני החתונה, יש פה כמה בעיות חמורות מאוד, קודם כל זה קרית כל פעם, דבר שני, שעכשיו רוצים להתחתן, הסיכויים שהחתונה תצליח אחר כך הם קלושים ביותר, קלושים ביותר. זה אחד הסיבות העיקריות שכמעט אף חילוני אין לו עושר בחיי הנישואים שלו. למה? הוא הרס את הנישואים לפני שהם התחילו. יש דרך לתקן את זה. מה הדרך לתקן את זה? כבר היה לי עשרות זוגות, עשרות, בלי סוף, שהיו חזקים ועשו את זה והם חיים חיי עושר היום, ממש עושר אמיתי. מה הדרך לתקן? נאמר יש תאריך לחתונה, עוד חודשיים, עוד שלושה, נאמר שקבעו תאריך, קובעים. עכשיו אנחנו עד החתונה חוזרים בתשובה, מפסיקים מעבירות, רוצים להצליח בחיי נישואים, יהיה זמן להיות ביחד, יהיה שנים רבות להיות ביחד, רוצים שיהיה לנו ילדים קדושים, ילדים טהורים, כן, לא גרים ביחד, לא נוגעים אחד בשני, מכבדים ומזרזים את החתונה, רק מה? מראים לקדוש ברוך הוא, אומרים שלום, סלח לנו, טעינו. לא ידענו, ידענו, לא ידענו, לא עמדנו בניסיון, עכשיו רוצים להשתפר. מה, איך משתפרים? מפסיקים לעבירה? זה לא בושה.
יכולים להיפגש אבל.
יכולים להיפגש אבל בלי נגיעות.
אבל יכולים לאכול, יכולה להכין לאוכל?
כן, יכולה להכין אוכל, יכולים להיפגש כאילו כמו
בשידוך. זה סרט.
אפשר, טוב, תלוי גם איזה סרט, סרט קשר, לא סרט קשר, זה גם שאלה. אבל אני אומר, לרמה שלכם,
לרמה שלנו, גם לגעת אחד בשני.
לרמה שלכם, אבל שנוגעים זה מביא ליחסים. אין דרך לעצור את זה. אין מציאות שלה מיגע באישה וזה לא ימשיך הלאה. מה, הוא רובוט? אין, אני תראוי לי בן אדם אחד כזה בעולם, אני אסיר בפניו את הכובע, שיכול לגעת באהובתו ולא ללכת איתה, כמו שנקרא יחסים מלאים, אין כזה דבר. אם יש כזה בן אדם, מבחינתי זה יהיה תעלומה גדולה, איך זה יכול להיות כזה?
זה
דבר.
יכול להיות.
אין כזה דבר. לכן התורה היא מאוד ברורה, אבל זה לא נורא, תשמעו, לכן זה קל, למה? זה נקרא אדם שפתו בסלו. אין לך מה לדאוג, אתה יודע, כבר יש לך בת זוג, יש לך בן זוג, ברוך השם אתם זוג מתאים. רק מה לטובתכם, אני לא, אני הולכת שלי עשיתי, אני הלכתי, נגמר, אני לא עומד פה עם אקדח. אני לא עומד לכם פה עם אקדח, אני רק מציע לכם כמו אח, כמו אח אוהב, בשביל מה באתי? למען זהו, יש לזה השלכות חמורות מאוד, אני אראה לכם פה, אתם יודעים מה, אני אראה לכם מאמרים בעיתונים חילוניים.
אני לא יכול לשים כיפה אבל עכשיו.
לא דיברת לך על כיפה.
אל תגיד לי
עצמי. מה אמרתי לך מיד? ראיתי את התפילין שלך, אמרתי לך מיד תפילין חדשות.
בסדר.
מזוזות, הם גם לא 100%, אבל אני שותק. לדברים מסוימים אני יכול
לשתוק. אני מוכן לעשות את זה. אין לי בעיה לעשות את זה.
אבל לטובה.
למה לעתיד?
קודם כל, סליחה שאני שואל, מתי אתם אמורים להתחתן? יש לכם תאריך?
לא, אין לנו, בגלל שאני מחכה לאישור יציאה מפה.
אה, אתם רוצים להתחתן בארץ?
יו, אני מבחינתי
להתחתן פה. כמה זמן זה ייקח? כמה זמן?
אני מבחינתי להתחתן פה.
יש לי עצה נפלאה בשבילכם. יש לי עצה.
אני עושה את זה בשבילה שמה.
אין, מה זה?
בספר...
לא, יש לי עצה, יש לי עצה. אפשר להתחתן בחמש דקות. אתה מסיבה לעשות בארץ.
לא, אבל לא...
אני שולח אתכם פה לרב, בעשר דקות עם שני עדים, הוא מחתן אתכם, אתה עושה כתובה, גמרנו. אתה עושה שמה. מה אבו, מה עושים פה הבוחרים?
לרב?
הבוחרים עושים את
החוק. תביא לרב שם שעשה את זה, כאילו לא עשיתי פה שאף אחד לא ידע.
הבוחרים כל הזמן עושים ככה, עושים בצהריים את החופה נגד עין הרע, יש בזה עניין שלא יראו כולם את זה, ובלילה עושים מבוים הכל סתם וזהו.
ויש רב?
אבל אסור לברך סתם.
לא מברכים, לא מברכים. לא חשוב, אני מסביר לכם נקודה, תשמעו טוב, תשמעו. תראו, היה לי בחור אחד שחי בדיוק אותו דבר, לפני חודשיים וחצי, אולי שלושה חודשים, חי עם החברה שלו בבית. ואמרתי לו, דיברתי עם הבחור, אמרתי לו, שמע, חבל, תראה, אם אתה לא יכול להחזיק מעמד ולהיפרד עד החתונה, מהר לך לרב, תקדש אותה עוד היום, שממחר הכל יהיה ביתר. ממחר הכל יהיה מותר, רק אני מציע לך שתיפרד לפחות לחודש. למה? זה נקרא התחלה חדשה. ההתחלה הרקובה נגמרה, ועכשיו אתה אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, טעינו, מבקשים סליחה, חוזרים שם, מפסיקים מהעבירה, עוד חודש, אם אתם לא יכולים להגיע לארץ, אני אסדר לכם פה הכל, קודם כל קידושין, נגמר, בסדר? עכשיו אתה יכול לחיות איתה כמו בעל ואישה, זה אשתך, חתונה בעולם זה החלק השולי, אם יהיה או לא יהיה זה שטויות, זה רק החברה וכל השטויות שלהם. קודם כל, פעם אחת שתעשה איסור כרת, מיליון מסיבות לא ישבו רגע אחד של איסור. מה? אתם לא מבינים מה חומרת הדבר, זה הבעיה של האנשים. הם לא מבינים מה חומרת מעשיהם. אתה יודע שבתורה כתוב שאדם שמקיים יחסים עם אישה בנידה, זה יותר חמור מלשכב עם אמא שלו? עד כדי כך כתוב התורה, זה יותר חמור. אני אקרא לכם את זה בתורה, אני אראה לכם. בספר
ויקרא,
בפרשת אחרי מות. ואלישה בנידה תומתה, כתוב, לא תקרב לגלות ערוותה, בוא נראה באיזה...
יותר גרוע מ...
כן, אני אגיד לך את זה בעל פה עד שנמצא את זה כך זמן, שמו ככה כתוב, לא תגלה, ערוות אמך לא תגלה עם חי, ערוות אביך לא תגלה אביך הוא, ערוות אחותך לא תגלה אחותך היא, ערוות אחותך מאבא לא תגלה, ערוות אחותך מאמא, כל הרשימה של כל העבירות, מה כתוב? לא תגלה ערוותה, דודתך היא, זה כל מי שאסור לשכב איתו. פתאום, שמגיעים לאישה, אשתך, לא אישה זרה, אשתך, אני מדובר, ולאישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. פתאום יש מילה נוספת, כל העבירות כתוב לא תגלה, ערוות אמך לא תגלה, אסור לך לשכב עם אמא שלך, ערוות אביך אסור, ערוות סבתא שלך, ערוות הבת שלך, ערוות לא תגלה, לא תגלה. פתאום שמגיע לנידה, תראה איזה חמור, מה כתוב? ואלישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. אסור להתקרב, לגעת בידיים, להריח, להתנגב באותה מגבת. למה? זה מיד מתחיל להפעיל את היצרים. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים להיום. גם יותר מדי אי אפשר. אתם תצפו בסרט וניפגש בעזרת השם שוב. תשמעו טוב, היה אחד שבא פה לברייטון ביץ' עם אשתו בגיל מבוגר. שומעים? והמסכן הזה, אין לו ילדים, הוא רוסי, בא מרוסיה, הוא יושב לבית כנסת, שם זה קהילה רוסית, ויום אחד הוא נפטר. כיוון שהוא לא דיבר כל כך עם האנשים שם, לא היה מי שיבוא ללוויה שלו. סך הכל שבעה איש הופיעו, הרב ועוד שישה. ולא היה אפילו מניין, נגיד עליו קדיש, ואשתו הייתה שם, הרב אמר, יש מישהו שיכול להגיד עליו הספד, אף אחד לא הכיר אותו, אז אף אחד לא ידע מה להספיד אותו. אז אשתו אמרה, אפשר להגיד כמה דברים עליו? הוא אמר, בבקשה, תשתו, נו, מה נעשה, אין מי שידבר עליו, זה מצווה להגיד, ספה, תגידי. אז היא אמרה, אתם רואים אותנו, תראו איזה זוג אנחנו ערירים, אין לנו משפחה, אין לנו כלום. ואתם בטח מתפלים, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו, יש מצווה בתורה, להביא ילדים, אנחנו דתיים, באנו מרוסיה לפני כמה שנים. אני אספר לכם מי זה היה בן אדם הזה, שתדעו באיזה לוויה אתם נמצאים. מה היא אמרה? שמע טוב, איזה דבר מדהים. אז היא אמרה, כשהיינו ברוסיה, חיינו באיזה כפר, היינו מאוד מאוד עניים, לא היה לנו בקושי כסף לאוכל, שלא לדבר על עגלה וסוס, חיים שם כמו בימי הביניים. אז ממילא התחתנו, וקיווינו שיהיה לנו כסף, שנעבור לאיזה מקום, שיש שם מקווה. אין, לא היה לנו שום כסף, ולא היה מקווה במקום שגרנו. וחייתי איתו 20 שנה בבית, ופעם אחת הוא לא נגע בי, למרות שאהב אותי אהבת נפש. למה? כי לא היה מקווה. אמר, אני לא אגע בך, בגלל שזה איסור קראת בתורה, לא שווה. ההפסד הוא הרבה יותר גדול על הנאהב על הזה. ועד שהגענו לאמריקה, כבר לא יכולתי להביא ילדים, הייתי בגיל מבוגר וזה, ניסינו, היה מאוחר. והנה זה, הרב התחיל לפקוט, כולם התחילו לפקוט, לא ידעו מי זה, היה שקט. הרב אמר, עכשיו אני מבין למה יש פה רק 7 אנשים, עכשיו אני מבין למה צדיק כזה, אין לאנשים בדור הזה זכות להשתתף בלוויה שלו. ככה הוא הרב אמר. כזה דבר, לחיות עם אישה, אהובת נפשך, 20 שנה בבית, לא לגעת, אשתך מותרת לך. רק מה, בגלל שהיא כל הזמן במצב של נידה, שלא היה מקווה לטבול ובלנית ולבדוק, לא נגע בפעם אחת, פעם אחת. רק בשביל שלא לעשות איסור קראת. זה אדם שהבין מה חומרת הדין. וככה הוא מת. והאדם הזה, אני מבטיח לך, הוא במדרגות הכי גבוהות בעולם הבא. והיה עוד מעשה. והיה בבית המשפט בישראל לפני יותר מ-10 שנים מקרה שהביאו ילד בן 20 שהוא מואשם ברצח של זקנה. ומה הוא עשה? הוא ראה שרשרת זהב על הצוואר שלה, הוא ניסה לקרוע את זה וזה היה עבה, זה לא נקרא, היא נפלה זקנה על הפנים ומתה. והביאו אותו למשפט ובמשפט קראו את שם הנרצחת והאימא של הרוצח התעלפה מיד. הביאו מים, מרעירים אותה, השופט שואל, מה את עכשיו החלט להתעלף? כבר אנחנו כמה שעות פה במשפט וזה, פתאום את ששמעת את שם הנרצחת את התעלפת. אז היא אומרת, אני רוצה לספר פה סיפור. אומרת, לפני 20 שנה, אתם רואים, אני דתייה ובעלי וזה, היה ערב שבת, הייתי הופע בבית החלות ומסדר, והיה לנו אורחים, והיה לנו, הייתי לחוצה בזמן, ובעלי אדם מאוד עצבני, ואמר לי לפני שבת, נו תלכי, תלכי למקווה, תגיעי לשם, שתוכלי לטבול. ואמרתי, רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, אמר מהר, תלכי, למה? היה הזמן שלה לטבול באותו יום, נגמרו השבעה ימים הנקיים. שהיא הלכה למקווה הזקנה, האישה שם, בדיוק הבלנית, הייתה נועלת את המקווה, אומרת, מה, גם לי יש שבת, אני חייבת לרוץ הביתה. תני לי עוד 10 דקות, בבקשה, נו, אמר, לא, תבואי מחר. בעלי, הוא יכעס, היא לא הסכימה לפתוח.
זה שהוא
רצה. בדיוק, הבנת נכון. 20 שנה אחרי, באותו לילה היא באה הביתה, בעלה אומר לנו, היית במקווה, היא פחדה ממנו, אמרה כן. הוא בא עליה באותו לילה, ואז היא הייתה במצב של נידה, ונולד ילד נידה, שזה נקרא ילדי נידה. זה לא ממזר, אבל זה מדרגה פחות, אבל זה מדרגה של, שילד שנולד בתומת נידה. ואז מה קרה? 20 שנה אחרי, קדוש ברוך הוא גלגל לאלה שאומרים אין דין ואין דיין, מעשה בבית משפט בישראל, מפורסם, סיפור מפורסם. שאותו אחד אחרי 20 שנה הפושע הזה שנולד באותו לילה הלך לאותו אחד שבגללה הוא נולד והרג אותה. ועוד אני אספר לכם לסיום מעשה אחרון. בזמן השואה הנאצים ימח שמם היו עושים את המשפטים של היהודים בכוונה בשבת ונהנים, זה היה בשבילם קרקס. אז הכותב של הפרוטוקול היה יהודי, השופט יהודי, הקפו, המשטרה היו יהודים והנאשמים יהודים. אז הביאו איזו אישה אחת שמאשימים אותה שהיא זרקה לחם לאיזה יהודי לתוך המחנה. ומתחיל המשפט שלה, והוא שואל אותה, השופט היהודי, את מודה באשמה, היא שותקת. היו לה הרבה עדים שהיא לא, לא, זה לא היא בכלל. וצועקים לה מהקהל, תדברי, אנחנו פה להעיד בשבילך. היו שם אנשים, היא לא מדברת. הוא שואל אותה, את נאשמת? אז הנאצי שם סימן, לא אומר, אין זמן, יש הרבה אנשים. פעם אחרונה, כן, כן, לא, לא, אתה מוציא אותה להורג. אז הוא שואל אותה, השופט התחנן אליה, תעני, תראה כבר שבקהל צועקי וזה, אמר לה, תעני, את זרקת לחם או לא? היא לא עונה, שבת ככה וזה. אז הוא אומר, גזר דין מוות. אז הוציאו אותה החוצה, אז באו השתי בנים שלה שם, התחילו לפקוט, אומרים, למה ויתרת על החיים? אסור, התורה אומרת שאסור להתאבד, זה... היית צריכה לענות, זה לא, כי הם יודעים שהיא יכלה לענות, הם היו רואים שהיא לא אשמה. אז היא אמרה לבן שלה, זה סך הכל לפני 2 דורות, תראו כמה הידרדרנו. היא אמרה לבן שלה, טיפש, אם אני הייתי מדברת, היהודי היה כותב בשבת. אתה מבין מה זה שבת? היא אמרה, אותי בני וביניכם, זה שבת. מה, החיים שלו פחות ממני? מה, כתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך, איך אני אתן ליהודי לכתוב בשבת? ככה היא אמרה, והוציאו אותה להורג. זה הסבתות שלנו, שתי דורות, תראו איך הידרדרנו. אתה בא לישראל, ההייווי מלאים במכוניות, מדינה של גויים הקימו שם, מבסוטים כמו הצרפתים, האמריקאים, רק מה החלק העצוב? שבסוף כל המסכנים האלה יצטרכו לתת דין לחשבון, זה החלק העצוב, תאמינו לי, אני מבטיח לכם. אם לא היה את העונשים האלה בתורה, לא הייתי בא לפה, לא היום, ולא הייתי הולך להרצאות כבר 11 שנה, כמעט כל לילה, והכל בחינם, ובשביל להתחנן לאנשים שיחצילו את עצמם, כי אם לא היה עונש, אז לא, אז לא נורא, אז חיים, אוכלים, כמו בעלי חיים, נגמר, מתים, נגמר, אין עונש, נו בסדר, אין להם עולם הבא, אין להם כלום, לפחות מתים, נגמר, כמו שהם חשבו, נהיה חול, זהו, שלג, חושך. הייתי מסכים, תלווי שזה היה ככה. הייתי אומר, נו בסדר, אני צריך לבזבז, אני יש לי את שלי, אני את האמת יודע, חנך את ילדיי בדרך האמת ונגמר. אלא שפה יש צד אחר, זה לא הפקרות, עשית אתה מרוויח, לא עשית אתה מפסיד בגדול. איך אפשר לשבת בבית לאכול ולרקוד וללמוד תורה וליהנות בזמן שאחיך היהודים מובלים לשמד? איך? זה השאלה פה, זה אנשים לא מבינים. תאמינו לי, אני מבטיח לכם, אני מוכן לעשות אתכם ניסיון, תביאו כל אדם שאתם רוצים, שמאלני, שונא דת, ראש ממשלה, מי שאתם רוצים לוויכוח, אף אחד לא ינצח לעולם את הוויכוח, לעולם, אף אחד לא ניצח ואף אחד לא ינצח. וקחתי עם דוקטורים, פרופסורים לאבולוציה, טייסים, מה שאתם רק רוצים, עורכי דין, אחד מהעורכי דין הכי גדולים באמריקה שמופיע בטלוויזיה, שבתי איתו שעתיים במשרד שלו, שעתיים שלו זה 15,000 דולר לשבת איתו, שעתיים, הוא לא אכל לקום, הוא נתן לי רבע שעה, חבר שלי איזה חסיד לקח אותי לשם, זה היה מתוכנן להיות רבע שעה לראות אם הוא מוכן, נהיה 18:00, שעה אחרי שסגרו את המשרד, אומר לי, I can't go home. מה למחרת, החבר שלי התקשר אליו, נו מה קורה מיסטר סובין? הוא מדבר בטלוויזיה, מראים אותו CNN, בליגל אדווייס, עורך דין אחד הכי גדולים שיש לו, 60 שנה יש להם פר מול הקורף במנהטן. קייסים הכי גדולים שם, הכי מפורסמים פה וזה, הוא ואבא שלו, ואבא שלו התחיל את זה לפני שישי. אמר למחרת, הוא לא בא לעבודה, הוא אמר לו, I'm still shook from yesterday, איפה הייתי עד היום? הוא אומר.
ומה קרה איתו?
עכשיו הוא בתהליכים, הוא אמר, אני רוצה, עכשיו, השלב הבא זה שהוא יביא את כל החברים שלו ואת אשתו אצלהם בבית במנהטן, ונעשה הרצאה עם השקופיות, עם המקרנה, וערב של הוואי נקרא. כן, אבל אתה יודע, אצל האנשים האלה הכל זז בעצלתיים, אחרי הכל זה לא כסף. זה היה כסף כמו מחר היה לי שם הרצאה. דברים האלה יש להם זמן, זה הטעות. בדברים האלה בן אדם הראשון היה צריך לרוץ. ותדעו לכם, אני אומר לכם מניסיון, זה רק קשה בהתחלה, זהו. אחרי זה יוצאים מהקושי. מתרגלים, מתרגלים לשמור שבת, אחרי זה אי אפשר בלי זה. הנה, יעידו ניר ועוד 1,000 כמו ניר, 100,000 כמו ניר. מה? מה, לכם זה יותר קשה מאיתנו? מה, אנחנו, החיים שלנו היו שונים? מה, החיים של ניר היו פחות משלכם? או של כל האנשי עסקים פה שחזרו? בעלי עסקים, כל כך הרבה ישראלים פה, היום שומרים שבת. המון, בלי סוף. מה, אני יכול לספור לכם בלי סוף אנשים שרק דרכי, היום שומרים על בית דתי לחלוטין. היום זה מסוכן, היום אין דרך אחרת. עזוב כבר עכשיו עולם הזה, עולם הבא, לילדים. איזה ילדים תביא לעולם? איזה, אתה חי פה בגלות, הילדים שלך, תשלח אותם לפאבליק סקול, גיל 16, הוא מביא לך איזה סינית, נגמר הסיפור, אין לך על השליטה יותר. הוא רואה שאתה חי חיי הפקרות, באיזה שם תבוא אליך, תגיד לו, תעזוב אותה. באיזה שם, מה תגיד לו, מהתורה? אגיד, מתי אתה דתי? מה אתה מטיף לי בשם התורה? שמור את השבת, אז תדבר איתי על הגויה. זה מה שקורה היום לאנשים שלי, תאמינו לי, אני שומע לכם את המסג' שלי רק מהיום. כמה אנשים מומללים את אלפנים להציל את הילדים שלהם. ובארץ נהיה בדיוק אותו דבר. אתה יודע כמה גויים יש בארץ היום? כל רוסי שני זה אולי גוי. זה כבר דור שני שגודלים בארץ, נולדים גויים גמורים, והחילונים מתחתנים איתם ולא יודעים שהם גויים. לא יודעים, והילדים, הנכדים, הם כולם גויים. תבין מה הולך פה היום. זה היום עם ישראל במצב שלא היה כדוגמתו. שבתוכנו הסרטן נכנס. לכן אתם קרובים מאוד, יש לכם מזל. למה? אתם כבר רוב השלב, ולפני שהכרתם אותי כבר, התבשלתם, אתם כבר קרובים. תנו את הפוש האחרון, מה יש? תוותרו על חודש חודשיים של תאוות. מה יקרה? מה כל כך התאווה הזאת? עוד שעה של הנאה, עוד חצי שעה, עוד שטות, עוד זה. מה יש? זה לטובת העתיד. יש לזה בעולם הזה רווח חצוב. אני אומר, ימים יגידו, אני מבטיח לכם, תאמינו לי, אני אומר לכם את זה מניסיון, ימים יגידו, אתם תפתחו תמונות שלכם מהיום, ואתם תתביישו
שתזכרו בימים האלה. אני אומר לכם מניסיון גמור, כל אלה שדיברתי איתם ככה הם מודים.